עכשיו ב-103 FM. ספורט עם רון קופמן וצביקה שרף.
שלום לכם וערב טוב. תוצאות ביניים של המשחקים שהחלו בשעה 5. מרוקו מול קנדה, יתרון 2-1, בוטל השער השלישי, נכון?
בוטל.
2-1, קרואטיה ובלגיה בתיקו 0. במצב הנוכחי קרואטיה עולה לשלב הבא. ומרוקו, שהיא תהיה ראש בית, לא שומעים אותך, דבר למיקרופון, שהיא תהיה ראש בית.
מרוקו כן. תהיה ראש הבית, אבל כן. בוא נראה שזה ייגמר.
מאוחר יותר בשעה 9, קוסטה ריקה מול גרמניה, ויפן מול ספרד, אלה המשחקים של הערב. בוא נדבר את הכדורסל, צביקה, מחר ב9:30 במינכן, ביירן מול מכבי תל אביב. מכבי תל אביב מגיעה עם ערימות של בעיות משמעת, איך זה אמור להשפיע על המועדון? אני שומע גם שבולדווין לא נוסע, כנראה בגלל פציעה אי אפשר לדעת שם.
תראה, בולדווין זה לא בעיית משמעת, הילארד, הודעה רשמית של המועדון שהוא שעה, אתה לא מושעה כשאתה לא עברת עבירת משמעת, שאלה מהי עבירת המשמעת. מדברים על זה שהילארד התחיל לצייץ טוויטר, אינסטגרם, כל מיני שטויות כאלה, וזה התמשך. אני לא יודע מה קרה בפעם הראשונה, אם מישהו קרא לו, אם מישהו ישב איתו בארבע עיניים והסביר לו מה ואיך ומה, אבל אתמול הודיעו לו לא להגיע לאימון, והודיעו שהוא מושעה עד אחרי המשחק עם באר שבע ביום ראשון, אבל בינתיים צריך לשחק במינכן. ביירן מינכן התחילה את העונה רע, בשבועות האחרונים היא משתפרת, למרות שהיא הפסידה בשבוע שעבר, אבל חזרו לה הרבה פצועים. גם ככה זה משחק מאוד מאוד קשה, צריכה התעלות גדולה מאוד של מכבי להתגבר על הרבה מאוד דברים, ואתה יודע, בולדווין הוא שחקן סופר חשוב, הילארד, בשבועות האחרונים לא תפקד בין כה וכה, או למרות שהוא על הנייר קלעי פנטסטי ולא נוצל, לא נוצל עד היום, אנחנו נמצאים כבר בתחילת דצמבר והוא לא נוצל, ונראה מה הולך.
הפועל תל אביב גם שם שמח ומבדח עם הצירוף של צ'ניאנו אונוואקו, הורטון עזב את המועדון, ויש שם באמת יופי של לג בעומר.
תראה, אני שידרתי את המשחק שלהם השבוע נגד בודוצ'נוסט,
כן.
המונטנגרית, וגם ג'קובן בראון לא שיחק, שהוא חולה, וגם הורט שהוא נפצע יום קודם באימון, אבל היה יום התקפי חלש מאוד של הפועל, וגם יותר מזה, אני דיברתי איתך פה על המשחק של הפועל ביום ראשון נגד גליל עליון, שהפועל קלו 100 וזה נקודות בקלות, ופה באו ונתקלו בהגנה אמיתית, היה קשה לייצר סלים, אחוזי הקליעה מהשלוש היו לא טובים. אונוואקו, כולם רוצים לראות את אונוואקו של השנה שעברה, הוא בינתיים לא, אני לא יודע, הוא חזר מאיטליה, כנראה זו גם הסיבה שהוא לא הצליח באיטליה, אנחנו לא ראינו את המשחקים בססרי. הוא אמנם פה עשה 12-14 נקודות, אבל בצד השני היה אבא קובו, שחקן גבוה, שהיה גם כן מועמד לפועל בקיץ, ושיחק בטורקיה בשנה שעברה, ועשה פה 17 נקודות, 13 ריבאונד, בלק שאטס.
כן.
המונטנגרים התחילו את המשחק בבליץ, ופה הפועל נכנסו להלם, רדפו, 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 הורידו הכי הרבה לארבע הפרש, אבל לא הצליחו. זה המצב, אחר יש להם משחק בחולון, נדבר על זה יותר מאוחר. זה לא משחק פשוט.
ממש לא, וזה משחק צהריים, אתה יודע, לא כל הקבוצות יכולות לשחק באחת ושלושים, לא כל השחקנים רגילים
נכון.
לשחרות אחרות,
זה חריג.
אימונים והכל, אבל זה מה שיש. טוב, עורך המפיק רון שהין, אחראי על השידור ברדיו 103, בני שאולסקי, ברדיו צפון 104.5, אמג'ד בדר, בדיגיטל, האורחים עם אמיתי דואק ומיכל קדוש, אנחנו משודרים בכל המדיה, גם באפליקציית חמל, שידור ישיר בפיד ספורט. בואו נעשה קודם כל כמה לירות חסות.
בחסות?
לא חייבים כרטיס בשביל להזמין טנביס. כן חייבים נשנושים שצופים במשחק. הורידו טנביס והזמינו ממגוון מבצעים.
מישהו אמר טנביס?
אנחנו פותחים עם אלישע לוי, מאמן בני יהודה, בעבר מאמן נבחרת ישראל ועוד קבוצות. אהלן אלישע.
אהלן רון, צביקה.
אהלן.
אנחנו כמובן. רואים פה את באמת מרוקו עושה שמות בקנדה, שהובילה כבר 2-0, אחר כך ספגו שער טיפשי, השוער עוד לא הגיע.
עצמי.
עצמי, ושוער כמו מתאמנת אמנותית נפתח, אבל לא קרה עם זה כלום. מה אתה אומר?
תראה, דווקא את המשחק הזה הספציפי הזה עכשיו אני לא רואה, בדרך כלל יצא לראות שתי משחקים ביום, ראיתי גם את המרוקאים, הם בהחלט קבוצה...
היית צריך לקנות שני מסכים הביתה, היה מבצעים של מסכים, אלישע.
מאוד, כן, גם צריך לעבוד צביקה.
אבל אי אפשר עם השלטים החדשים, זה קשה. זה שלטים שעצת...
מרוקו מאוד מוכשרים.
לא, השלטים לא בשבילנו, כן.
כן, בלי מספרים.
כן, מרוקו מאוד מוכשרים, אבל אני חושב ש... הקנדים, אתה יודע, הם עושים את המקסימום, הם לא יכולים להגיע ליותר. אני חושב שאני די מופתע, באמת, אני אוהב את המונדיאל, אני רואה שני משחקים ביום, מופתע קודם כל מהרמה של האצטדיונים, הכמות של הקהל, האווירה, די חששתי. זה נראה גם שהטמפרטורה בפנים לפי הקצב שהיא סבבה, ונכון לעכשיו יש לנו מונדיאל טוב, יש לנו מונדיאל טוב, ואני מאוד נהנה.
אתה אומר מונדיאל טוב, אבל המחצית הראשונה בין קרואטיה לבלגיה היא המחצית ה-21 במשחקים, אנחנו בסיבוב שלישי, שלא הובקעו בשערים. לא היה נתון כזה במשחקי מונדיאל.
כן, אבל מצד שני, בשלב הבתים ראינו כמה משחקים מאוד טובים, ראינו כמה הפתעות שהיו לנו. בסך הכל אנחנו באמת, אם אנחנו מסתכלים, אתה יודע, המונדיאל זה טורניר מאוד קשוח והוא התקדם תוך כדי. אני חושב שהדברים מתחילים להתבהר. יש לנו גם כמה אכזבות מאוד רציניות, מתחרות דנמרק, בלגיה, אבל באופן כללי אני חושב שיהיה לנו, אתה יודע, ארגנטינה חשבתי שהם לא שם, אתמול הם שיחקו מצוין.
אתמול פעם ראשונה
הם שיחקו טוב. אבל אתמול הם שיחקו נגד באמת פולנים שאין עוררין, שזו המדינה המטומטמת ביותר באירופה, ברמת לא באירופה, בעולם, ברמת הטיפשות. וראינו באמת שהפולנים באו לעמוד, להוציא תוצאה כדי לעלות לשלב הבא.
אבל כבר היה 2-0. הם המשיכו לעמוד ב-2-0.
הם המשיכו לעמוד והתפללו, הם חזקים בלהתפלל הפולנים. כן.
כן, אבל אני חושב שאנחנו ניתן גם קרדיט לארגנטינאים, הם עשו שינוי, הם אמצע מאוד חזק, היו מאוד אגרסיביים, הם בכלל לא אפשרו לפולנים לצאת. לוונדוסקי היה שם לבד, שם בודד למעלה, והם נראו הרבה יותר טוב מהמשחק הראשון, הם נראים טוב, והם נראים ש... קודם כל, בהגרלה נראה לי שהם יכולים ללכת עד החצי, אבל אני מאוד אוהב את הברזילאים, צרפת, ספרד נראים טוב. גרמניה די מגמגמת. יהיה לנו משחקים טובים בהמשך.
אתמול אני אמרתי למישהו שבעצם, תראה, מדברים, לא מזכירים את גרמניה. עד לפני 4-5 שנים גרמניה הייתה המדינה הכדורגל הכי טובה בעולם. פתאום גרמניה, אבל היא יכולה עוד לעלות, אתה יודע, יש להם את הפוטנציאל.
כן, אבל הם במצב לא פשוט, בעיקר מצב לא פשוט, אבל אם הם יעלו, אז הם יכולים לגדול תוך כדי, מפני שיש שם שחקנים מאוד מנוסים, שם מאמן מאוד מאמן מצוין.
יש שם שחקנים של ביירן היא עדיין אחת הקבוצות הטובות באירופה.
כן, אבל אני חושב שהם איבדו קצת את הרוח, יש שם בעיות. ואתה יודע, צביקה, כשאין רוח...
יש בעיות, זה את בלגיה.
בלגיה, נכון?
אין רוח, יש בעיות.
נכון, לגמרי. אם אין רוח קבוצתית, אז שיהיו השחקנים הגדולים ביותר. אז הם מגמגמים.
מי אתה רואה באמת עכשיו, אחרי שראית את כולן במונדיאל, מגיע לארבע האחרונות?
אני חושב שבסדר הזה, ברזיל נראים הכי חזקים, מאוזנים, אתה יודע, והם בחצי קלאץ' שהם מאוד מאוד חזקים. הצורפתים גם כן מאוזנים. כשאני אומר מאוזנים, אז אתה רואה בכל החוליות יש להם שחקני על טופ, והם בקלות עושים גולים, הגנה מאוד חזקה. הספרדים, נראים טוב, אבל חסרי מחץ לדעתי ברמות הגבוהות יהיו. שוב, אנגליה שהוא היה להם בית קל, אז אתה לא יכול לדעת איך זה יתפתח, אבל אלה השלוש שמאוד מאוד מרשימות בינתיים. ארגנטינה, שוב אמרתי, אני לא חושב שהם ברמה שלהם, אז בואו נראה מה יהיה עם האנגלים. אלה הקבוצות, אלה הנבחרות שאני רואה שהם ילכו עד הסוף.
אתה רואה אפשרות שקוסטה ריקה תעקוץ את גרמניה? כי אני לא יכול לא לחשוב מאמין. על זה. האמת שגם עם 4 נקודות הם לא עולים בפרש שערים שיש להם.
מי? קוסטה ריקה?
כן.
כן, אבל...
מתאים איתך לגמרי, לא מאמין, לא מאמין שזה.
לא יכולים לעלות, טוב. על הכיפק...
רגע, מה אתה אומר על התוספות זמן שנותנים, 10 דקות, 9 דקות, אפשר לעשות את זה גם בארץ מול בזבוזים?
יעשו, זה תהיה חוקת פיפה.
תשמע, קודם כל זה האמצעי הכי טוב לקוף, אתה יודע, בזבוזי זמן, אבל אני חושב ש10 דקות ועוד, זה מוגזם לדעתי, אבל צריך להתייחס לעניין הזה, אחרת, אתה יודע, הקבוצה באה, מבזבזת זמן, זה מוציא את העוקץ, אני בעד, שיאנשו.
תראה, אני אומר על קודם כל, צריך לטפל בעניין של ה-0-0, שטקו 0 ייתן נקודה, טקו עם שערים ייתן 2. שתי נקודות, כי אי אפשר להמשיך ככה במפעלים, וזה עוד יגדל. יגדל המפעל, אתה יודע, ואנחנו נהיה ונגיע לרמה של 40 תוצאות טקו במחצית, והקהל לא בנוי לדברים האלה.
כן, אבל מה אתה רוצה? קבוצה שהיא מראש פחות טובה.
בסדר.
היא באה, היא סוגרת משחק, אוקיי, היא לא הולכת אוקיי, לפתוח את הרגליים.
בסדר,
כן, אבל אני חושב שבמונדיאל...
אי אפשר, אבל הבונקרים לא עובדים במונדיאל, כן.
נכון, אבל אני חושב שבמונדיאל הזה, היו כמה תוצאות של 0-0 שהן לא היו שוות 0-0. אני מסכים איתכם, כשאם קבוצה באה והיא לא עוברת השלישה, המגרש ההגנתי, ומחנה אוטובוסי, מה שנקרא, אז כן, אני מסכים איתכם, אבל הרבה פעמים ראיתי 0-0 פה שזה היה מקרה, אתה מבין? אז צריך לדעת להבחין בין לבין.
על הכיף הקלישה, המון תודה.
תודה לכם.
אנחנו עכשיו בדוחה, עוזי דן, שליח הארץ לקטר, אהלן, ערב טוב.
אהלן, תגיד רוני, לא ראית משחקים של 40 בעיטות לשער שנגמרו 0-0 ומשחקים של הזדמנות אחת שיצא מהם גול וזה
1-0? ברור, אבל... אי
אפשר להחליט לפי תוצאה על ניקוד.
אבל רוב המשחקים...
אי אפשר להחליט לפי תוצאה.
תקשיב.
לא נכון, לא נכון, ממש לא.
אני רואה כאן משחקים, אני רואה כאן משחקים של 0-0 לא היה כדור המסגרת.
קודם כל אין פה פחות, זה לא נכון. זה פשוט לא נכון, הממוצע שערים, ממוצע בעיטות המסגרת, ממוצע בעיטות כללי, דומה מאוד לטורנירים שעברו. זה נכון שיותר שערים מופגעים מחצית שנייה, מחצית ראשונה.
הסטטיסטיקה, הסטטיסטיקה גם משקרת, כי אנחנו יושבים ורואים משחקים, אתה יודע שהמחצית הראשונה מיותרת, אין בה כלום, כלום.
אתה יודע, כמו בכדורסל,
זה שלב ההתשה. זה שלב הסגירה, אז מגיע גם כושר גופני, ואז מגיע חילופים. היום חייבים חלוצה חילופים, אתה משנה משחק.
חייבים לשנות את המשחק, אי אפשר כך. זה באמת, בארבעה משחקים, אני מניח שבאמת בעוד 4 שנים כבר יהיה יותר משחקים ביום. אתה יודע, זה יכול לפגוע באנושות, נזק בלתי הפיך. טוב, בוא נדבר על היתרון של מרוקו על קנדה. לא ציפינו מקנדה להיות אימפריה. אבל...
המרוקאים תכלס הקבוצה הנבחרת הכי טובה בבית הזה, גם הגול שהם קיבלו זה גול עצמי, זאת אומרת, הם לא ספגו שער מהיריבה, לא מבלגיה, לא מקרואטיה, אז מקנדה זה מגזה. אני יושב ורואה את בלגיה קרואטיה, שתי נבחרות שהיו בחצי גמר המונדיאל שעבר, אחת גנית אלופת העולם, אחת חצי גמר, אז הקרואטים עוד נותנים, הבלגים למזלם ביטלו פנדל מולם, נראים היום ונורא. ואם בלגיה תעוף, יש פה הרבה, הרבה, הרבה מאוד צדק, אולי הנבחרת הכי מאכזבת של הטורניר, אתה יודע מה, גם אם היא תעלה, היא מאוד מאוד מאכזבת.
מה קרה שם, מוזי? לכל... מה קרה שם? מעבר לבעיות בין דבריינה לבין קורטואה, אבל קרו שם דברים...
לא, דבריינה לקורטואה זה בעיות של עשור כבר, זה מעט שזה סיפורי, זה משולש אהבה, לא נכנס לזה, אבל תשמע, אתה מדבר פה, דיברנו על זה, זה נבחרת עם מאמן, 6.5 שנים אותו מאמן, גיל ממוצע 30 ומשהו, אני מגזים בכוונה.
רגע, אבל עוזי, הכדורגל הבלגי, הכדורגל הבלגי, אנחנו שולחים מפה, נוסעים מפה שחקנים להתקדם, אומרים ששם, הכדורגל הבלגי לא גדל שחקנים חדשים בשש שנים האלה? צעירים שבאו מלמטה?
לא ברמה שמתקרבת לדור הזהב.
שמגיע להם להיות בנבחרת?
עכשיו, שאתה מדבר, שאנחנו צריכים, הליגה הבלגית היא לא בכזאת רמה גבוהה. השחקנים הבלגים...
משחקים בחוץ.
משחקים, זאת אומרת, רוב הנבחרת, דבריין וכאלה, משחקים בפרמייר ליג, בליגה הכי טובה בעולם. אבל הנבחרת הבלגית, אם ממשיכים, נכון שהיום עדן עזר לא עלה, אבל...
כי הוא לא פוגע, הוא בריאל מדריד אחד הקניות הכי גרועות.
אם ממשיכים, שוב אני אומר, חוץ מדבריין וקורטואה, שהם שני שחקנים ברמה עולמית, ובקסח אחד עם השני, אין לנבחרת בלגיה היום. אוקיי, לוקאקו היה, לוקאקו שהוא בריא הוא אחלה, אבל מה לעשות שהוא פצוע, והנה הוא עולה רק במחצית. אין לבלגים דם צעיר, וגם שיש, אז רוברטו מרטינז מעדיף לעלות עם השחקן, עם 200 הופעות, שהיה פעם אחרונה נתן משחק טוב ב-2018, מאשר להביא מישהו צעיר במקומו, וככה זה נראה.
אתה יודע שלפעמים להכניס דם צעיר בתוך הרכב של נבחרת, זה משנה את הכל, משנה את ה-DNA של הקבוצה.
בוא נגיד שאחרי הכישלון המחפיר ביורו לפני שנה וחצי, ידעת שיש לך מונדיאל עוד שנה וחצי.
היית צריך לעבוד. תכניס
את הדם הצעיר הזה במהלך המוקדמות, במהלך הליגת האומות, במהלך ידידות. לא אומר לך, תעשה את זה ב-19 בנובמבר, שהמונדיאל מתחיל ב-19 בנובמבר.
דנמרק גם כן כישלון עצום שלא עלתה שלב, נבחרת שחצי גמר ביורו האחרון.
לגמרי, נבחרת שגם אני חייב להגיד שאני ציפיתי ממנה להגיע רחוק. אני לא בטוח מה קרה שם, ההרגשה היא שבאו קצת בלי חשק, אולי בגלל המחאה בדנמרק נגד כל העניינים של קטר, אולי עניינים של כושר גופני, אנחנו נבחרת ששחקנים שלה כולם משחקים בליגות הכי טובות, הרבה מאוד משחקים ככה באמת המון דקות, אז אולי זה גם עניין של כושר גופני, ואולי אחרי ההתחלה גם מאכזבת, הם לא האמינו בעצמם, אבל זה לגמרי אכזבה, כרגע דנמרק ובלגיה, הם שתי המאכזבות הגדולות של הטורניר בלי ספק.
אבל אתה יודע, כולם ציפו שדנמרק יהיו באמת, באמת, באמת גבוה. עכשיו, מחאה. מה רוצים לעשות במחאה? מי שלא רצה, יכל להגיע, שכל הנבחרת לא תגיע. המחאה, דגל כזה, דגל כזה, זה לא יעצור את האליפות. תתעסקו בכדורגל.
אני מסכים, לא, אני מסכים, אבל ההרגשה היא, שוב, אני אומר לך, זה לא מי, ההרגשה היא, הרי גם משחקים עם בלי הסמל על החולצה, כאילו הסמל מוסתר, זאת אומרת, ללכת עם להרגיש בלי. ההרגשה היא, שוב, אולי לא כולם, אולי רק חלק, אבל שזה השפיע, והם כאילו באו סוג של בלי חשק. זה בסוף, 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 בטח בטורניר, המנטליות והקבוצתיות והרוח לחימה משפיעה לא פחות מאשר הכישרון ברגליים או בראש. וההרגשה היא שהם ככה, באו לא לגמרי רוצים.
כן. אתה לא רואה הפתעות במשחקי הערב, נכון? גרמניה, קוסטריקה, אתה לא מצפה שם להפתעה.
קודם כל, ספרד יפן זה משחק ש... מה זה הפתעה? אם יפן מוציאה תיקו מספרד, זה לא הפתעה אחרי שניצחה את גרמניה באיך שנראה. גרמניה, אני מניח, נצח את קוסטריקה, ולא בטוח שזה יספיק לה. יפן, ספרד, ברור שהספרדים טובים יותר, אמורים מזה, אבל... שוב אני אומר, זה משחק שכל תוצאה בו אפשרית, אני מניח שספרד לא תפסיד ותעלה, השאלה, יש פה גם עניין של הפרש שערים, אם היפנים יפסידו והגרמנים ינצחו, אז שמע, היפנים בסופו של דבר, הם נאיבים מאוד מאוד, למרות הכדורגל המצוין שלהם, אנחנו זוכרים לפני 4 שנים, שהם כמעט כמעט הדיחו את בלגיה בשמינית, והפסיקו לשחק דקה 85, ואם הם היו משחק נגד קוסטה ריקה, שהם היו יותר טובים, אם הם היו עושים טקו, אז עזוב ונצחים, שהגיע להם, אז הם היו במצב שהם כמעט בטוח חולים. הרגשה שלי שבסוף מהבית הזה לא יהיו הפתעות, כמו שאתה אומר, בספרד וגרמניה יעלו.
כן. עוזי, המון תודה, נשתמע.
שמור על עצמך, ביי.
קודם כל, בואו נעשה באמת חסות ונתקדם. לא חייבים כרטיס בשביל להזמין טנביס. כן חייבים לשנושים כשצופים במשחק. הורידו טנביס והזמינו ממגוון מבצעים. אנחנו עכשיו עם יניב טוחמן. וואלה, אהלן, ערב טוב.
היי, מה קורה?
בסדר, איך היה הטיול?
היה מעולה, היה מעולה. קצר, קולע.
נהננו... לא תקפו אותך פלסטינים ותומכי פלסטין ותומכי תומכי פלסטין.
לא, הוא לא שם דגל ישראל על המצח.
לא הייתי דגל ישראל על המצח, וגם לא שידרתי עם מיקרופון בעברית, אבל כן, הסתובבנו בשוק, והסתובבנו בקניון, והסתובבנו ברחובות, וליד האצטדיונים, ודיברנו בעברית, ויכול להיות שחלק הבינו וחלק לא, ויכול להיות שגם הייתי עם קבוצה די גדולה של אנשים, אבל איך כתבתי היום בטוויטר, קופמן, אני חושב שפה יותר מסוכן, ברחובות.
תמיד, הרב. תמיד
יותר מסוכן. מסוכן, בכבישים, ברחובות, בתחנות אוטובוס. אני, תראה, אני יכול לספר לך למשל קטע, עשינו איזשהו סיבוב רגלי, ועברנו, חלפנו על פני השגרירות איראן, שם בדוחה. אז זה מישהו, אתה יודע, אמר, וואו, הוציא את המצלמה בפלאפון ורצה לצלם. אז אני מניח שאם היה ניידת שהייתה שם של השוטרים הקטרים ליד, הייתה רואה אותו מצלם, אז זה יכול היה להיגמר בזה שהוא עד עכשיו לא היה חוזר לפה, ולך תדע איך זה היה נגמר בכלל.
לא, אבל יכול להיות שמחכים לו בבית.
כן, אבל הוא לא צילם בסוף, אבל אני אומר עוד הפעם, אנחנו עוברים פה באמת כרגע תקופה נוראית, אני עכשיו הכפצתי את הבת שלי לסטודיו, ועמדתי ברמזור, ומישהו מאחורי מצפצף, צפצף, ואתה יודע, אתה מכיר את זה שאתה לא יכול להיכנס לצומת, כי הצומת חסום, כי אחרי הרמזור יש עומס.
אבל הוא ממהר, הוא ממהר.
הוא ממהר, ואם אתה לא תיסע ולא תעשה תאונה אולי, אז הוא אחרי זה יחפש אותך, ושמע, זה נורא נהיה פה, אז אני לא יודע, עוד פעם, תראה, אני לא עיוור, אני רואה את החברים שלי, את הקולגות שלי, שחלקם, אתה יודע, עברו, כולל השליח שלנו של וואלה, ואנשים באים ומציקים, אבל זה פחות או יותר נגמר בהצקות.
אתה יודע מה אנחנו לא יכולים להגיד על הקטרים?
מה?
אתה יודע מה אנחנו לא יכולים להגיד על הקטרים? אנחנו לא יכולים לומר שאין להם אכיפה ואין להם משילות.
בדיוק.
זה אנחנו לא יכולים לומר.
בדיוק. ואני אגיד לך גם יותר מזה, חז וחלילה, אתה יודע, יש עוד קצת יותר משבועיים למונדיאל, ושהכל יעבור בשלום, התחושה שלי גם, מעבר לאכיפה ולמשילות, שעם כל זה שאתה שומע בעיקר, אם אתה מקשיב למה שאומרים לאנשי התקשורת, זה מה אומרים בעיקר, מה זה ישראל, אין דבר כזה ישראל, נכון? זה המשפט שחוזר על עצמו. אתם בכלל מפלסטין, אתם לא בישראל. כן. אני חושב שבסופו של דבר, גם מי שאומר את זה, מאוד חושש מישראל, ויודע מה זה ישראל, ופוחד מישראל, ואף אחד לא עושה שם שום דבר מעבר לצעוק כמה צעקות, זה ברור שזה לא נעים, זה לא נעים כשאתה עומד לפעמים אגב בלי צלם, אתה יודע, אנחנו הרבה פעמים רואים את המדווחים משם, לא את החבר'ה של כאן, שהם מצוידים שם בהרבה אנשים, אבל למשל פז חסדאי, אתה יודע, שלנו, אז הרבה פעמים הוא
בטח לבד, עומד, הוא עם, לבד.
עם, לבד, אתה מכיר את זה שמעמידים חצובה עם מצלמה כלשהי, או פלאפון, היום זה מאוד נוח עם הפלאפון, ואתה נמצא שם, ופתאום, אתה יודע, אני יכול לספר לך שכשחזרתי מהמשחק של ספרד נגד גרמניה, שהייתי ביום ראשון, אז ליד המלון שלנו היה, היו כאילו, לא יודע אם זה ברים או פאבים, כי אתה יודע, לא מוכרים שם יותר מדי אלכוהול, אבל היה בהחלט במלון שבו שהיינו, היו שני מוקדי בילוי מאוד משמעותיים, והיו שם מרוקאים, אוהדי מרוקו, בשלוש בבוקר עם הרבה רעש, והייתי לבד, ואתה יודע, יכול להיות שאם הם היו מבינים שאני ישראלי, אז יכול היה להיות לא הכי נחמד, או לי או להם. אבל בכל מקרה, אתה יודע, אתה, בסופו של דבר, אני
ראיתי... או לי או להם, זאת אומרת, אתה מאיים.
לא, הוא אומר שמולי היו נפגעים, בעצם נוכחותו. בוא נתקדם. בוא נתקדם.
עכשיו נראה ביקור בנטליה.
כן, מכבי תל אביב בטורקיה. ואני כל מה שומע שהם מעוניינים בגלוך, כאילו הם מוכרים אותו העונה. מה קורה שם, בטיול שלהם?
תראה, גלוך, גם אם הוא, אתה יודע, לא לגמרי בכותרות, כי אנחנו בסופו של דבר עכשיו עם מונדיאל, גלוך מעורר הרבה הרבה עניין. זה כבר מתחיל מזה שהוא שחקן נבחרת לאומית, כבש, אם אתם זוכרים, גם שער לפני שבועיים, פחות משבועיים נגד קפריסין, מול הוא קבע שער נהדר במשחק אימוד נגד אנטליה ספור, כל הקבוצות למשל הטורקיות הגדולות מאוד רוצות אותו.
הוא לא ילך לטורקיה, נו באמת.
הוא לא ילך לשם.
ההצעה ששמעתי בשבועיים האחרונים הכי ריאלית נראית לי מונקו, השאלה אם זה נכון.
לא, לא, מה שהיה, אבא שלו מקסים והסוכן שלו עורך הדין שחר גרינברג קפצו, טסו, היו ביום חמישי שעבר, בדיוק לפני שבוע, היו בפגישה במונקו, אבל לא עם מישהו שקשור למונקו, עם מישהו שהיה קשור למונקו.
כן, כן, שהיה מנכ״ל
המונקו. הוא היה סגן נשיא ומנכ״ל. השם שלו...
לא חשוב, לא חשוב.
הקטע הוא שהוא...
לא צריך לתת לו פרסום סתם.
כן, לא, לא, אבל הוא לא קשור היום למונקו.
כן, הוא עבר לעסקי הסוכנות. הוא עבר לעסקי הסוכנות.
בדיוק, צביקה, ואני חושב שהוא למשל היה מעורב ב... במחירה של אמבפה, שזה כבר
טוב, אומר אבל משהו. השאלה היא, הם מחפשים הכל, אני חושב שיש איזשהו,
רגע, אבל,
רגע משפט, איזשהו משפט. סידור או הסדר, שגלוך לא ישוחרר בינואר, אלא רק בקיץ. אני חושב, לא. כי בינתיים הוא הופך להיות, מכבי תל אביב הופכת להיות יותר ויותר תלויה בו.
לא, לא, בוודאי, בוודאי. א', אני שוב אומר, הוא האיש הזה, שהוא, עוד פעם, יש את הסוכן, גרינברג, ויש עוד... הרבה אנשים שעובדים בשביל המחירה, בשביל מה שנקרא קומיסיון, אותו אדם שהם נפגשו איתו, שאל מן הסתם, כמו שיודעים היום כולם, יש סעיף שחרור בחוזה החדש שעליו הוא חתם, יש סעיף שחרור, דיברנו על זה לא מעט כאן, של 7 מיליון יורו. לא כולל אותם 25 מועדונים שגולדר מתחייב שלשם הוא לא יהיה גרידי. אבל ב-7 מיליון יורו, מה שאומר אותו אדם זה שזה מחיר ריאלי, זה מחיר סביר, לא, הוא לא רואה...
במציאות של היום.
כשהוא רואה את, 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 את היכולות של אוסקר, את, היכולות, את, את מה שהוא מציג כבר בבוגרים, אתה יודע, כבר עוד מעט שנה שלמה בבוגרים, אז הוא לא חושב שזה הרבה. לגבי מה שאתה אומר...
אתה יודע מתי אנחנו נדע אם זה הרבה או לא?
מה?
שישלמו.
קודם כל שישלמו, ואחרי זה שנראה שחקנים מהמונדיאל, מנבחרות שאפו ב... בשלב הבתים, נרכשים על ידי מועדונים באירופה, ונראה כמה ישלמו בשבילם, אז אנחנו אילנו קנה מידה, אם זה קצת או הרבה.
כשיגיעו הדילים של ינואר.
כן, שאלה היא שאלה, כן. בינתיים אנחנו לא יודעים כלום.
אבל רק להשלים את מה שצביקה דיבר עליו, גם כמובן מכבי תל אביב, וגם גלוך עצמו, אני לא חושב שלא הם ולא הוא רוצים מחירה בינואר, זה הרי ברור. רוצים שהוא יישאר פה לפחות לעונה הזאת, אנחנו יודעים ורואים כמה מכבי תל אביב צריכה אותו כדי לנסות ולזכות באליפות העונה, וגם הוא עצמו רוצה, הוא בסך הכל בן 18.5, כן צריך לזכור את זה, הוא בסך הכל 18.5, ובסוף העונה הוא יהיה בן 18, הוא יהיה בן 19 וחודשיים, אתה יודע, זה כלום, והוא יכול בשקט לעשות פה את העונה הזאת, ואולי לעזור למכבי תל אביב לזכות באליפות, ואז אתה יודע, אם תהיה הצעה.
בואו נעבור לבאר שבע. בלי באר שבע, בלי באר שבע.
תראה, באר שבע בגדול יצא, רק משפט, יצא כמו מכבי תל אביב, למחנה אימונים. היא בקפריסין, מכבי תל אביב ב... הנטליה, שחיפה יצאו היום ליוון, אני חושב. הם עשו משחק אימון עם פנאתינייקוס, הפסידו 3-1. אתה יודע, שם אנחנו זוכרים איך הם יצאו לפגרה הזאת.
פנאתינייקוס היום הקבוצה הכי טובה ביוון, מקום ראשון בליגה.
טוב, בוא נעבור לכסף רציני.
יאללה.
אם לא תשלח,
איך תיקח?
בניגוד לכל מיני עסקאות העברה, זה כסף ביד, כן.
אוקיי, אנחנו מתחילים, משחקי שישי, אחר כך נגיע, גאנה, אורוגוואי, קוריאה, פורטוגל, אנחנו מתחילים היום, בית A, בשעה 21:00, יפן ספרד, יפן בעתה בדלי אותו מילה בה כשהיא ניצחה את גרמניה, ספגה שער בקוסטריקה, הכניסה את קוסטריקה פתאום, אני לא יודע מה, ספרד רוצה ניצחון כדי להבטיח את רשות הבית. היחסים, יפן פי 7.20, טקו 4.30, ניצחון של ספרד 1.35. יניב.
טוב, אני, זה ידוע, אם לא מסי, אז כמובן רוצה שספרד תזכה. הולך עם ספרד, למרות שאני חייב לומר לכם, נראה לי קצת יותר מדי אנשים באופוריה לגבי ספרד, אני לא ראיתי אותה כל כך טובה נגד גרמניה, אבל היא תנצח היום את יפן, ותעלה לשמינית כמובן.
קוף,
ספרד.
אוקיי, אני הולך על טקו. בית A, אותו בית, קוסטריקה, גרמניה, שעה 9, אף אחד לא חשב שגרמניה תגיע למשחק הזה, היא פחות נקודות מאשר קוסטריקה, נכון, אבל זו המציאות. עם זאת, נדמה שסיכויי הפלה של גרמניה עדיין יותר מסבירים, היא פשוט צריכה לנצח, וזה לא כל כך פשוט. ועדיף כמה שיותר, כי מתחילים כל מיני חישובים של שערים, אבל ככה...
אם אתה הולך על טקו, אז הגרמנים צריכים לנצח בהפרש שני שערים.
כן.
או תלוי מה יעשו בדיוק הזה.
אז עוד פעם, היחסים פה מטורפים. קוסטריקה, ניצחון, 11, פי 11. טקו, פי 9. וניצחון של גרמניה 1-10.
מה שנקרא משחק שאתה צריך להתקיים, תוכמן.
כסף...
על השולחן.
כסף גדול, כסף גדול לא, לא יהיה מהאימורים שלי לפחות לגבי שני המשחקים האלה.
כן, אז אתה נותן את גרמניה.
לפני המונדיאל הערכתי שגרמניה, למרות שהייתי בדעת מיעוט, שגרמניה תזכה במונדיאל. אני אומר שוב, לדעתי ביום ראשון עם עוד 5 דקות היה נמשך המשחק נגד ספרד, היא הייתה מנצחת. אני מעריך שתנצח הערב, והיא גם תעפיל לשמינית הגמר, כמובן.
קוף.
גם אני, תראה,
גם אני הולך עם גרמניה,
מפחיד לא ללכת נגד גרמניה.
כן, אתה יוצא מטומטם.
לא, כי פתאום הם באים ונותנים להם 5. הם כבר חטפו 7 קוסטריקאים.
אוקיי, אני עובר למשחקים של מחר. בית A בשעה 5, גאנה אורוגוואי.
משחק.
אורוגוואי, אחת המאכזבות בטורניר עד כה, זה נכון, עם נקודה אחת בלבד, כל יותר מדי סקנים שמה. חייבת ניצחון כדי להפיל לשמינית הגמר, גאנה מגיעה אחרי הניצחון הגדול 3-2 על דרום קוריאה, וראינו, שוטף את המגרש, היחסים, גאנה ניצחון פי 4-30, טקו 3-50, אורוגוואי 1-70, עדיין הולכים על אורוגוואי.
תוכמן.
זה בא לי בהזמנה, אתה יודע למה קופמן? אתה יודע למה זה בא לי בהזמנה? כי אמרתי לרון עמיקם, שהוא הרי אוהד מושבע של אורוגוואי, שאין נבחרת יותר משעממת.
השחקנים שם בגילו.
אז יפה, כן. ואנחנו גם הצעירים, כן?
כן, נכון.
אבל אני אומר שזה מתאים ל-65, כי זה קלאסי להירדם עם המשחק הזה.
ברור.
אז אני מעדיף שגאנה כמובן תנצח, ואני מעריך שיתנצח, אז אני אלך עם גאנה.
אני הולך עם גאנה, שהיא טובה יותר, בטח נמרצת יותר. אורוגוואי צריכים, בוא נאמר.
אני הולך על טקו.
קפה כל רבע שעה, כן?
הלאה, והמשחק הבא, גם ב5, קוריאה פורטוגל. פורטוגל הבטיחה את מקומה בשמינית הגמר אחרי הניצחון על אורוגוואי, כשהסיפור המרכזי הוא כמובן סביב השער שנלקח מרונלדו, תמיד יש בעיות עם רונלדו. דרום קוריאה נתנה פייט אדיר, אבל הפסידה לגאנה, וכעת היא חייבת ניצחון כדי להגיע לשמינית הגמר. היחסים, ניצחון של קוריאה 4.90, פי 4.90, טקו 3.80, ניצחון של פורטוגל, עוד פעם כסף קטן, 1.55.
אני לא חושב שפורטוגל נראה לי. השאלה מה קורה עם רונלדו, הוא משחק?
לא, הוא לא התאמן אתמול, אני לא יודע.
לא, כי הוא רוצה מה שנקרא,
הוא רוצה שערים,
לעבור את יוזביו.
לעבור את זה.
כן, אז אני... אם הוא משחק זה בעיה בשבילם.
כן, כן, הם יותר טובים בלעדיו.
נכון.
טוב, אני עדיין חושב, כי פורטוגל נבחרת נהדרת.
מדהימה.
ואני הולך עם פורטוגל.
אני אלך עם מה שאני רוצה, ואני, אתה יודע, מי שאוהב את מסי לא רוצה שרונלדו יצליח, אז אלך עם קוריאה הדרומית, אבל פורטוגל נבחרת אדירה. אני חושב שלרונלדו יש יותר חברים שיכולים לקחת איתו את הגביע מאשר למסי, למרות שאתמול נהניתי מאוד מהחברים של מסי.
על הכיפק. זהו צריכה?
זהו. תוכנת, תודה. לא שמו היום כדורסל.
תודה לכם. ביי.
לא תשלח.
איך תיקח?
אנחנו מתקדמים. באמת היו לא מעט טעויות שיפוט שלנו נראות כמו טעויות, אבל בשביל זה יש לנו את לירן ליאני, שופט בינלאומי לשעבר. אהלן לירן, ערב טוב.
אהלן, ערב טוב.
קודם כל, משהו טרי מאתמול, הפנדל של ארגנטינה, שלאדיוטות נראה היה כלא היה. איך אתה ראית את זה?
לא רק לאדיוטות, אלא אני חושב שלכל עולם הכדורגל, שהאירוע הזה, אין אחד בעולם הכדורגל, בסדר? לא עדים, לא מאמנים, אפילו לא שחקנים, שרצו בעיטת עונשין על אירוע שכזה.
אז מה קרה בחדר עבר?
זו שאלה מעניינת, גם כתבתי על זה, כי אני חושב שמה שגרם לצביקה, בסופו של דבר, כן להדיר את זה, ולחשוב שכן מדובר בביתת חונשין, זה העובדה...
שמסי שיחק.
אז זה גם. וגם העובדה שכשאתה יושב בחדר עבר, צריך רגע להבין, אתה יושב מאוד ארוך, עם דופק יחסית נמוך, כי אתה לא רץ במגרש בכל זאת, ואז כשיש אירוע, ואתה קולט פתאום טלוויזיה, שהאירוע חוזר על עצמו שוב ושוב ושוב ושוב, אז יש בזה אלמנט של לחץ. אתה מרגיש שכאילו התקשורת...
רגע, בחדר עבר מראים להם מה משדרים לקהל?
לא, בחדר עבר אתה רואה את מה שמשודר בטלוויזיה, זאת אומרת, אותן המצלמות.
כן, הבנתי.
ואז אתה פתאום אתה רואה שיש
התמקדות
על אירוע מסוים, אז אתה אומר שאולי עם הפרשנים, הטלוויזיה, אז מה, הם חוזרים על זה שוב ושוב.
אבל הם לא שומעים את הפרשנים ואת השדרים.
אבל להם יש את ה... אתה יודע, את האפשרות ללכת הלוך חזור כמה שהם רוצים כדי לוודא.
לאט, גם מהר,
כן, מכמה, מהר,
7,000 מצלמות.
זווית, 32 מצלמות, אתה יודע, יש להם הכל. זה לא, משהו ש... זה לא משהו שהם צריכים להיות מושפעים ממשהו.
נכון, אבל הכוונה שלי הייתה לומר שהם פתאום מבינים שיש פוקוס על אירוע מסוים. ואז זה כביכול מאותת להם ש... שיש מצב שעצם עובדה שחוזרים על זה, סימן שרוצים פה...
בעיטת
עונשין. יש בקשה,
מה זה לירן, הפינה לשיפוטכם, הצבעה לאח המפגר, לאח הגדול, מה זה? מה זאת אומרת רוצים? אבל בשביל זה הם שם.
נכון, אני מסכים איתך, בגלל זה הם היו צריכים, אבל מה שאני חושב שקרה זה שפשוט זה גרם להם להכניס אותם לסוג של לחץ מסוים, תוסיף לזה את העובדה שמדובר במסי, ולדעתי זה גרם להם לחשוב שהמצע, המגע שהיה שם בין השוער לבין מסי, הוא חזק יותר כביכול ממה שהם שזה באמת היה. זו דעתי האישית, זאת אומרת, זו דעתי מה שהלחית אותם.
כן. את המשחק של מרוקו מול קנדה, אתה רואה?
ראיתי עד ל-2-1.
הבנתי, אז היה שם גם כן קטע של שער שבוטל, המרוקאים כועסים, שהם כועסים איזה עיר הולכת להישרף, בדרך מה שנקרא, איך אתה ראית את זה, את ההחלטה?
אגב, גם אתמול, את המקרה הזה לא ראיתי, אבל גם אתמול, למשל, היה מקרה עם צרפת.
כן, עם הגול, שנתן להתחיל מהחצי.
שהצרפתים מעררים.
כן.
נכון. לא שזה יעזור להם, אני לא חושב שזה יעזור להם. כי צריך גם להבין, אגב, שמותר לשופט כל עוד השחקנים על קר הדשא, מותר לו גם אם הוא כביכול שרק לביתת עונשין, להחזיר את השחקנים ולבטל את ההחלטה כזו או אחרת, או אפילו לשרוק לביתת עונשין, זה קרה שנה בליגת האלופות.
כן, אז שם...
אז על מה הצרפתים מגישים ערעור?
כביכול שלדעתם המשחק הסתיים, אז מבחינתם ברגע שהמשחק הסתיים והשופט שרק לסיום כשהתוצאה הייתה 1-1, אז הם רוצים את השער. למרות שהשער היה צריך נפסל בצדק, זאת אומרת, בטענת נבדל.
טוב, עכשיו בוא נדבר משהו על כללי, אתה יודע... בא השופט, השופטים בדרום אמריקה שופטים אחרת קצת, השופטים ממדינות ערב קצת שופטים אחרת, השופטים מאסיה שופטים אחרת. איך מתגברים על כל הדבר?
אני
אחיות
את השופטים מהקריבים.
כן, את האיראנים.
לא, לא, את הקריבים אני אוהב, וזה. הם רצים מדי קל, הם רגילים למעטפות, כן.
יש פערים בין סגנונות השיפוט. זאת אומרת, צריך להבין שהשופטים מגיעים ממדינות שונות בעולם, מליגות ברמות שונות, שזה משפיע גם על רמת השיפוט הרבה פעמים. יש גם שופטים שמגיעים בלי הצוות שלהם, זאת אומרת, יש שופטים שמגיעים ממדינות לבד, בלי העוזרים שלהם, ואז הם צריכים לשתף פעולה עם שופטים, עם אותו שופט שבכלל לא מהמדינות שלהם.
יש חובה לשופטים בינלאומיים לדעת אנגלית? מדברים ביניהם באנגלית?
שופטים בינלאומיים צריכים לדעת אנגלית. אני okay. יכול לומר לך שבארץ, לפני ששופט מקבל טאג בינלאומי, הוא עובר... בוא נקרא לזה מבחנים, או יותר נכון בדיקות.
כן, אבל הרבה יותר נוח לך לתפקד עם צוות שאתה דבר איתו בשפה שלך.
לגמרי, וגם צריך להבין שגם שופטי עבר שנמצאים, זה שופטים ממדינות אחרות לגמרי.
כן.
ולכן, אתה יודע, רף ההתערבות בכל מדינה ומדינה הוא שונה, למרות שהם עוברים הכשרות לפני המונדיאל ומנסים לאשר קו ושכולם יהיו על אותו עמוד, זה עדיין יוצר פערים, ואנחנו רואים את הפערים באים לידי ביטוי בתאוריות עצמן.
יותר קל היום לשופט לא לפסוק על אופסייד, גם אם הליימן מרים דגל ולחכות לפסיקת עבר?
בוודאי, היום גם עוזרי השופט, אם תשימו לב גם אצלנו בליגה וגם במונדיאל, העוזרים עצמם בהרבה מאוד מהפעמים נשארים עם הדגל למטה, חכים מחכים מחכים, ובמקסימום, אתה יודע, המערכת נבדר לחצי אוטומטית, שהיא הכי מדויקת שאפשר, תתקן אותם.
מערכת יותר טובה מה שיש פה היום.
ברור.
אבל קשה להרכיב אותה פה, צריך אתה יודע כמה מצלמות.
יש קרוב ל-27 מצלמות.
להרכיב כזאת מערכת פה בארץ, יהיה סיפור.
בלתי אפשרי.
כן, אבל תגיד לי דבר אחר, לירן, אני רואה שבכלל תפקיד עוזר שופט או הליימן עתיד להיעלם אם אנחנו מאמצים את השיטות של כדורף ושל טניס למשל עם החיישנים. שהם באמת הכי מדויקים שיש, ואתה רואה בשני הענפים האלה, שחקנים לא מעררים, ברור להם שהקביעה היא סופית.
אני חושב שאתה צודק, אני אמרתי את זה אגב עם כניסת מערכת עבר, שהתפקיד של עוזרי השופט הוא רק הולך פוחת ברמת האחריות, עכשיו בדיוק צביקה, כשהכניסו את מערכת המזר החצי אוטומטית, אז הוא באמת כמעט הופך להיות באותן מאוד דומה...
לאוטים, אאוטים.
בדיוק, לאוטים, או... כן, בסגנון הזה.
לירן, המון המון תודה, נשתמע.
ביי.
תודה.
אנחנו עדיין ב-2-1 למרוקו על קנדה, דקה 84.
שם 0-0.
באותה, שם דקה 85, עדיין 0-0, היה שם הכדור של בלגיה לקורה, בנגיחה לפני כמה דקות, אבל אף אחד לא התרגש.
קבלים ניקולות על קורה?
לא, זה בבורחו, בסטנגה.
אוקיי.
אנחנו מתקדמים, ארלה על הקו, ארלה וייסברג, וואלה, אהלן, ערב טוב.
אהלן, ערב טוב.
אהלן.
כולם מתכוננים למחר, למשחק של מכבי תל אביב, יום שישי, 9:30 במינכן, ואני רואה יותר מדי שחקנים ושחקני עבר ברשתות, הם מתערבים ומביעים דעה על השעה של הילד.
כן,
אז
זהו, כמעט כולם מתכוננים למחר, כי יש כאלה שנשארו בארץ.
יש כאלה שלא רואים בשבת.
לא, על מי אתה מדבר? אני לא יודע.
לא יודע.
אבל אני, האמת שקראתי את הציוצים האלה היום, של אוטלו אנטר וטייריס רייס ואורי קלייברן ומייק ג'יימס, אז מייק ג'יימס נשאיר אותו בצד, כי הוא מצייץ על כל דבר שזה, אבל חבר'ה אחרים שלא תמיד ממהרים להביע דעתם, וכאן דעתם הייתה מאוד מאוד ברורה, בצידו של דארין היליארד.
כן, אבל אתה יודע... זה באופן טבעי, שחקנים שומרים על שחקנים, שלו, כן. חברים שומרים על חברים, אין כל ספק שזה, ההשעיה הזאת היא חריג, כי אתה מסתכל, כן. יש 18 קבוצות בליגה, גם אם ישעו מישהו, לא, אז מענישים אותו בצורה אחרת, ולא בגלל ציוצים. השאלה היא, אחרי הציוץ הראשון שלו, יותר נכון, אחרי הרעיון הראשון שלו, הבעיות התחילו אחרי הרעיון אחרי ברצלונה, נכון?
נכון.
האם
אני
מישהו...
חושב שהם התחילו קודם, אבל הם הפכו להיות רציניות יותר.
אך השאלה אם אחרי הרעיון הזה, מישהו במועדון, עודד, מנהל הקבוצה, מנהל המקצועי, מישהו במועדון, אני לא יודע מי.
מאמן הגבוהים.
קרא לו, יש מאמן גבוהים? תחדש לי. קרא לו, הכניס אותו לחדר, בארבע עיניים, ואמר לו, אלו, דיר בלק. זה השאלה הראשונה.
תראה, אנשים שאני מדבר איתם במכבי ולא מהיום, טוענים שיש איזה בעיה בגישה של היליארד, כל מיני פרצופים כשהוא יורד לספסל, והערות תוך כדי אימוני, עכשיו זה לא, אתה יודע, באופן טבעי ביממה האחרונה, מאז שכל הסיפור התפוצץ, שהיו כאלה שעשו שבועות לג'יימס נאנלי, אז לא, הוא לא ג'יימס נאנלי, הוא לא אותו אופי, הוא לא
ואני לא רואה שג'יימס נאנלי עושה את זה אצל זניקו.
בסדר, נראה אותך מה יזה לעשות את זה.
אני, בסדר, נראה אותך עושה לי, נו.
כמו שלא עושים אצלך, לא עושים את זה. ג'ליקו, כנראה שבגלל זה ג'ליקו לוקח אותו כבר פעם שלישית לקבוצה שלו.
כן.
אז היליארד זה לא הסיפור הזה, הוא לא איזה בית גיא או משהו, אבל כן היו שם עניינים של גישה ושל חיבור. עכשיו, מקצועית, אובייקטיבית, יש איזה שני צדדים כמובן. קודם כל, היליארד נפצע לפני תחילת העונה, והקבוצה רצה...
לא תחילת העונה. לא לפני תחילת העונה. במשחק
הנס
ציונה.
נכון, בתחילת העונה, והקבוצה רצה טוב בלעדיו. ואחר כך הוא התקשר
רצה טוב ויחסי. כי גם אז, כולנו חיכינו למשחקי החוץ, ודובר על זה שהסדר משחקים היה יותר נוח. אבל אז ציפו שהקבוצה תשתפר, תשתפר הגנתית, תשתפר התקפית, אמרו קבוצה חדשה, לוקח זמן להתחבר.
נכון, ועובדתית, דארין היליארד, מאז שחזר מהפציעה, לא חזר לעצמו ולא בא לידי ביטוי. עכשיו, האם הוא לא טוב, ויש דברים שקורים באימונים ואנחנו לא יודעים ולא רואים אותם. אבל האם זה בגלל זה, או שאולי זה גם בגלל שלא נותנים לו את הכדור ולא משחקים איתו בצורה הנכונה ובצורה שראינו,
משחקים
איתו בקבוצות אחרות?
אני יודע מתוך חלק מהאנשים של הקבוצה, שמה שהוא אומר, כמה תרגילים יש עבורי לקליעה, כמה פעמים ביצעו את זה במשחק. מצד שני, אני אומר לך, שלקטש קשה, מפני שהוא בולדווין ובראון, הם מסט. והם 30-32 דקות על המגרש. נשאר על העמדה הזאת, שהיא 3-2-3-3, זה לא 4, הרבה מאוד שחקנים, שחלוק, אז כששחקן כמו הילארד משחק, וארבע דקות הוא רץ, ולא זרק לסל, והגנה זה לא החלק החזק שלו, ובטח כשהוא לא קולע, אז המוטיבציה ההגנתית שלו יורדת. אז אני כמאמן, אוקיי, אז אני אכניס את אדמס, אז אני אכניס את מנקו, אז אני אכניס את הולינס.
נותן הגנה.
אז, כן. אז, אז, אז על העשר דקות המסכנות האלה, יש לי, יש לך, תרומה, יש עודף שחקנים על העמדה הזאת שיוצרת יוצרת קשיים לשחקן לרוץ על העמדה הזאת 10 דקות רצוף. ב-10 דקות רצוף אתה מקבל יותר ביטחון, יותר זריקות, אולי ייכנס לך אחד או שתיים ונשתנה כל התמונה.
זה יכול להיות שמלכתחילה בקבוצה שיש בה את לורנזו ברנד ווייד בודווין, ודיין היא מלכתחילה לא היה סיכוי להצליח ולהפוך להיות מה שהוא היה בביירן מינכן או בבסטוניה.
לא, אבל אני אתן לך דוגמה מריאל מדריד. ישנו ליול, ישנו ויליאם גוז, והביאו את צ'אצ'ו, רודריגז. אבל עדיין יש בצד חסימה לקלאי.
נכון.
והקלעי מקבל איקס זריקות, מוסה לוקח 17 זריקות, כי הוא לוקח גם כדורים שלא מגיעים אליו, אבל יוצא שם קוזייר על החסימה, התרגיל שהם היו עושים לג'י-סי קארול, והילר צריך לקבל תרגיל כזה.
זה לא רק שאלה של כמה דקות אתה משחק,
אתם מדברים פה, רגע, אני רוצה רגע, באמת, אתה יודע, אתה מדבר על תרגיל, אבל תסתכל, מה קורה
מצב בעירה? קליעה, רוני.
אה?
מצב קליעה.
אבל צריך לעבוד קלעי, על זה.
אני קלעי, צריך לסדר לך את הקליעה.
אבל צריך לעבוד על זה, אתה יודע, זה לא שאתה בא ואומר, אוקיי, אתה יודע, יש לך, עכשיו אין לו את בולדווין במשחק הזה, כן?
אבל בולדווין עושה הכל מכדרור, הילארד לא יכול לעשות
בסדר,
מכדרור.
בסדר, אז צריך לעבוד בשביל זה, צריך נכון. לעשות תרגילים, עד שזה כבר אוטומטי. אני רואה פה קבוצות באות לפה, אני ראיתי אתמול את קמיניץ בגרמניה מול כן. גליל עליון. אתה יודע, הכל היה מובנה, הכל היה מובנה. חודר שחקן, הנה נאו, אתה יודע.
ראית את ההגנה של הגליל גם אתמול.
אבל, תשמע, ראיתי, אבל אני אומר עוד פעם, אתה לא עושה 20-3 אם אתה לא עובד על זה.
נכון.
אין, אני לא רואה אצל מקבי, זה באמת יכולת אישית, אבל אני לא רואה כלום בקבוצתי, אני לא רואה שום דבר, אתה יודע, שאתה אומר סט אופנס, שיש 7-8 אופציות. יש הרי איזה 20 תרגילים לקבוצה. כן, ארלה.
כן, ובסופו של דבר, כן היליארד, לא היליארד, אנחנו מוצאים את עצמנו במצב שמכבי תל אביב, מתחילת התוצאות שלה ביורוליג, נכון, היו לה החמצות, והיא עוד לא ניצחה בחוץ, והפסדים
היו תרים. היא לא תוכל, מכבי לא תוכל לעלות ל-1-8 בלי ניצחונות חוץ.
נכון, נכון,
אוקיי? אבל... נגיד פנתינייקוס לנצח, הרבה קבוצות, בטח השמונה הראשונות, ישיגו את הניצחון שם.
לא, פנתינייקוס עכשיו השתפרו. קודם כל, אל תפגע הרלה, הוא אוהד פנתינייקוס.
הוא אוהד פנתינייקוס, אבל תראה איך
הם נראים. הם עשו בשבוע שעבר שני ניצחונות בבית, הם השתפרו מאז שהביאו את מייקון, השקיעו הרבה כסף, אז אל תשמיץ לי את פנתינייקוס.
יפה, תודה צביקה, קודם כל.
מאחר ואני יודע בדיוק מה קורה שם, זה בסדר.
בסופו של דבר, מכבי תל אביב נמצאת במצב שעוד לא קרה שום נזק היסטרי, בסך הכל מאזן 5-5, שאנחנו מכירים את מכבי בשנים האחרונות, זה לא איזה משהו מובן מאליו, אבל כבר יש את אווירת המשבר הזאת, ואני מאתמול
מקבל... לא, אבל זה לא 5-5, אתה אומר, הנדולו, ברצלונה, ריאל, טורקי, את השאר הטורקיות.
נכון.
זה 5-5 עם הרבה סימני שאלה.
מצד שני, יש להם את ביירן מינכן בחוץ, ואת ולנסיה בבית, זה שני משחקים שאפשר במצב הגיוני ובמצב רגיל. ורגוע לקחת, אבל כבר יש את, את אווירת המשבר הזאת, וכבר יש את השאלה, אם מפסידים אחר, מה זה אומר על המעמד של המאמן, ולהחליף זה, והוא מושאב, ושוב, המעמד, כל הבלגן, אתה יודע, מחליפים את כולם, והבלגן חוזר.
המעמד של המאמן, אם אני באמת מאמין לסוכנים, ולעוד כל מיני גורמים, שבוחשים בקלחת, יש כל מיני ברורים ברחבי היבשת, למצוא תחליפים. אגב, זה לא מעכשיו. זה כבר חודש וחצי. אוקיי? זה לא...
מה מכבי תל אביב? אז פה עולה השאלה שרציתי להציג. מה מכבי תל אביב למדה מכל השנים האחרונות? אנחנו בעצם הגענו שוב לאותה סיטואציה. ואפילו מוקדם יותר מתמיד.
מכבי תל אביב בונה כל שנה סגל.
כן.
אין הרבה קבוצות כדורסל בכלל, וביורוליג בפרט שעושות את זה. כל זה, כשאתה מביא 10 שחקנים... אתה הבין, 10 שחקנים זה סגל.
נכון.
אז אם אתה בונה סגל, 10 משחקים, אתה יודע, 10 שחקנים, אתה צריך לתת לו זמן להפוך לקבוצה. זה כמו הבדל בין תערובת לתרכובת. אין ניסים פה.
נכון, ומחכים שם לניסים. כנראה הצרה הגדולה היו נס ז'לגיריס וניסי מילאנו, שגרמו לאנשים שם להאמין שיש ניסים, ואפשר לבנות כל קבוצה, כל שנה קבוצה חדשה, אבל זה לאורך זמן, זה לא עובד. פעם בעשר שנים אתה...
פעם בעשר שנים יש בינגו, אבל אתה יודע, זה לא... זה לא תוכנית
עבודה.
אתה יודע, זה לא דרך. אני לא רואה את זה ב-NBA, ואני לא רואה את זה ב-Euroleague, ואני רואה גם ליגות אחרות, גם מפעלים אירופיים... פחות בכירים מהיורליג, אני רואה קבוצות, וכל קבוצה שאני מדבר עם כל כתב זר או כמה דברים, אני שואל כמה מתאמנים, אתה יודע, יש להם שני משחקים בשבוע גם, כן? אני שואל כמה מתאמנים, מה עשו בהכנה לעונה, ואז אתה רואה איך זה עובד, בלגיה סיימה את דרכה במונדיאל הזה.
יש מטוס היום בערב? לבריסל?
כמו שזה נראה, צריך... כדי לחלץ אותם מזרע
האוהדים. אולי איזה, שישלחו אותם באוטובוס, כמו יאנה
קוקו. האוהדים הקרואטים מבסוטים, הנה דבריינה, אני רואה אותו באמת מאוכזב, אבל לפחות יש לו זמן לנוח עכשיו, עד חידוש הליגות האירופיות. בואו נעבור לקבוצות אחרות, קודם כל ירושלים, עם ניצחון חשוב, עד כמה שאנחנו אומרים חשוב, על בקנברס הדנית.
לא, זה היה חשוב, כי אסור היה לירושלים ליפול בסיפור הזה, במשחק הזה, והיא בעצם יוצאת למחזור הבא בעוד שבועיים, בלודוויגסבורג, לקרב ישיר, על המקום הראשון. לודוויגסבורג
הפסידה לדרוש אפקה.
בבית, כן. אבל זה לא משנה, בכל מקרה ירושלים הייתה צריכה לנצח שם, בגלל שהפסידה להם בבית, ככה, אתה יודע, אם הם מגיעים למצב של הפסד כפול אליהם, הם לא יערו אותם בכל מקרה, העסק מאוד צפוף שם, בכל מקרה. אבל אף אחד בירושלים כבר לא זוכר את הניצחון הזה. בגלל הסיפור הלא פשוט,
עצוב וחסר מזל.
מרוקו הייתה לשלב הבא 2-1 על קנדה, כן.
כן, תמיד כששחקן נפצע ברגל, בברך, שלוש האותיות שכולם חוששים מהן זה ACL, קרע ברצועה צולבת.
נכון.
למיטב הבנתי הסיפור ACL, הלוואי שזה היה ACL, זה סיפור הרבה יותר מסובך והרבה יותר מורכב. ונועם דברת הולך לתקופה מאוד קשה ומאוד ארוכה.
מה זה יותר מורכב?
יש כבר הבחנות ראשוניות? הרי עוד לא עשו
MRI. יש הבחנה רשמית, הוא סיין את העונה.
אבל מה יש לו?
הם הגדירו את זה פציעה מורכבת.
כן, לא, אתה אמרת יותר מ-ACL.
יותר מ-ACL, יש לו כמה קרעים.
גם בצידיות?
אני לא יודע בדיוק במה, אבל הבנתי שהעסק שם מסובך, אמרו, מישהו אמר לי, זה כמו הפציעה של דורון טרקינס במכבי תל אביב לפני 12 שנה. ואנחנו זוכרים שדורון טרקינס לא באמת חזר מהפציעה.
לא חזר.
מקווים שנועם, הגורל שלו יהיה אחר.
ילד באמת עם כישרון בלתי נגמר, כואב בשבילו.
כן, כואב. ובמיוחד עכשיו, כשהוא התחיל ככה, אתה יודע, התחיל להשתפר תחת ג'י קיץ' ו... קלה, לא היה לו משחק גדול נגד מכבי תל אביב בתחילת השבוע, אבל כן קלה שני סלי קלאץ' שבעצם הבטיחו לירושלים את הניצחון, אבל זה היה הזיכרון האחרון שלו מהעונה הזאת, וירושלים כבר מבינה שהיא צריכה להתחיל לחפש חיזוק ישראלי, כי הסגל הישראלי שלה מאוד מאוד קצר.
או לייעד, איזה גוי.
אי אפשר לייעד עכשיו.
מה זאת אומרת?
כן, תראה.
אבי מעוז, יושב לך?
מי? הוא לא קובע.
הוא לא קובע. מי קובע?
הוא בחינוך.
מי קובע? הוא בחינוך, הוא בכל. ידו בכל ויד כל בו. מה זאת אומרת?
אם אתה מחתן איזה גוי מאיזה, זה
אתה... כן, אתה מחתן, לא מקבל תוך שבוע. לא חשוב, תשכח מזה.
לא שבוע.
תשכח מזה.
לא, אני אומר, ללך רק לגייר.
לא, אבל אני ראיתי כבר איזה שקפצה איזושהי ידיעה של דעתי, הפריחו אותה, שהפועל ירושלים מתעניינה במצבו של גיל בני.
גיל בני כבר על המחוץ להפועל תל אביב.
מה, דווקא השבוע הוא שיחק המון.
זה פתח בחמישייה.
במשחק נגד בודוצ'ס הוא שיחק הרבה.
עדיין מה שנקרא is not happy. מה קורה שם?
אז ירושלים מחפש, תתחיל עכשיו לחפש, אתה יודע, יוצאים מהאלם של הבשורה הזאת. אנחנו מכירים את השמות, זה לא איזה משהו...
לא, מישהו חדש נולד אתמול.
בדיוק, לא נמצאו עכשיו מתחת לאיזה פנס, איזה מישהו שלא ידענו על קיומו. תראה, מבחינת ליגת האלופות, הם בסדר, כי בדיוק מגיע ברנטון בראון.
נכון,
אז הקו האחורי שלהם די מאויש, אבל לליגה בעיקר חסר להם ישראלי, והם יצטרכו למצוא. שמעתי כל מיני שמות שהופרחו, שהוא שאלו לאוויר, יצטרכו לראות מה זה, מקס היידיגר.
מי?
מקס איידיגר לדוגמה.
מקס איידיגר חתום בטורקיה, נו.
למה שאני לא משהו עזוב? תראה, אין תנועים. אין תנועים, אלא אם כן אתה מסיר את גל מקל מפרישה, מה שלא נראה לי עומד לקרות. יצטרכו לשלם בייאאוט ולקבל הסכמה של קבוצה לשחרר שחקן. אני דווקא מכיר את זה רק שלא מרוצה ממעמדו ויכול להיות זה, יסתחזיב.
לא, תשכח מזה שישחררו אותו.
הם מוכנים לשחרר אותו, הם מוכנים לשחרר אותו לחמאס, לא לפועל ירושלים.
בדיוק.
בוא נדבר על הפועל תל אביב, מה שנקרא לא בריא שם המצב כרגע. כל השחקנים רצו את, לא יודע אם כל, אבל רוב השחקנים רצו את אורטון.
הישראלים בעיקר.
הישראלים, אורטון כבר לא איתנו, ולא אוהבים את אונוואקו, אין לי מושג למה.
אני לא יודע אם הם לא אוהבים אותו, הוא רק הגיע, לא חושב שקרה שם משהו, הם פשוט חוששים מהעניין הזה של הכימיה שנוצרה,
אבל זה כבר נגמר, אורטון כבר לא פה, הוא כבר בקובן.
עזבנו את שרור הכימיה,
עכשיו הם צריכים להתחבר מיחד, מחר יש להם משחק, אני לא יודע.
נכון, וכאן בעצם המבחן הגדול בעיניי של דני פרנקו, שצריך המשימה שלו מעבר להכנה למשחק ותרגילים.
לחבר את האנשים ביחד.
להשכיח את הדבר הזה, יש עכשיו סיטואציה, קריס אורטון כבר בלוקומוטיב קובן, הוא כבר במקום אחר בכלל, להשכיח את הדבר, הוא דיבר אחרי ההפסד לבודוצ'נוס, שהספסל היה קבוי,
אתה יודע, אני לא מבין איך שחקנים אמריקאים מעיזים לנסוע לרוסיה.
לקובן עוד.
לקובן, שהם צריכים לעבור. מאחר ואני יודע איפה עברתי, כמה פעמים אתה תסע לשם.
הם עדיין ישנים שם, גרים שם כולם בפרוספקט הזה?
הם צריכים להגיע לשדה התעופה במוסקווה, ששם יכולים לתפוס אותם כמו את זאתי.
כן.
זאת שבבית סוהר.
מה שנקרא, אל תביאו גרס.
איך יש להם אומץ לנסוע לשם? אני פשוט לא מבין את זה. מה, אתה יכול להסביר לי? הרלה.
זה כנראה שווה להם הרבה
אתה כסף. אתה עובר לשדה... גם את הכסף אני לא יודע אחר. איך מוציאים היום משם, איך מעבירים בחשבונות. ועכשיו, ממוסקווה אתה נוסע, לא תמיד יש טיסה ישירה לקרסנודר, אבל בדרך כלל כן, ואתה נוחת בשדה התעופה בקרסנודר, זה נראה כמו חבל על הזמן.
נכון, אז קודם כל לגבי המשכורות, הרי יש כל מיני סנקציות על רוסיה, אז שאלתי בזמנו את סטפנוס דדה, ששנה שעברה בחצי השני של העונה, היה עוזר מאמן צסקה מוסקווה, הוא אמר שהעבירו את זה דרך חשבונות בינלאומיים, אז לא הייתה בעיה, לצסקה יש את הכלים לעשות את זה, אני מניח שגם לקבוצות האחרות. זה פשוט שווה להם הרבה כסף. ראינו את הסיפור עם שבי פסקואל בקיץ עם מכבי תל אביב, בסופו של דבר נשאר בזנית. לפי מה שסיפרו לי, הובטח לו מענק אליפות, אם הוא לוקח את ה-VTB, מיליון יורו, רק המענק, בלי לדבר על המשכורת. אוקיי, כסף יש שם, אין גם כל כך על מה להוציא אותו בגלל כל הסנקציות.
כן.
אז מוציאים את זה על מאמנים ושחקנים.
תן לי עוד משפט על גליל עליון, ראיתי אותם אתמול נגד קמיניץ בגרמניה. זה היה פשוט...
ראית, אני לא ראיתי שם את גליל,
לא
ראיתי שם?
לא, היה שם...
לא, ראית אותם ביום ראשון בדרייבין.
כן, אבל זה היה אותו דבר, זה מזכיר לי איזה קבוצה...
כמעט אותה תוצאה גם.
שהיינו ילדים והיו לוקחים אותנו למשחקים של הארלם גלובטרוטרס, הקבוצה השנייה, אתה יודע, אלה שמה שנקרא מאומנים לחטוף בראש, זה היה פשוט מסביע ברמת כדורסל.
אז לי זה הזכיר דווקא משפט אחר מההיסטוריה של גליל עליון, שהם הפסידו ב-94-5 בקסרס, ב-40 הפרש בגומלין, קאטה שהיה שם על שחקן בן 20, ופיני גרשון אמר שכשהולכים לישון עם ילדים, קמים בבוקר רטובים.
כן.
לא, עם פשפשים.
כן.
עם פשפשים, כן.
טוב, ארלה, המון תודה.
תודה חברים, שלום.
מרוקו עולה לשמינית גמר במונדיאל הראשונה מ-1986, באמת... יופי של שלב מוקדם, נראה מה יעשו הלאה. אנחנו עכשיו יוצאים לדיווחי תנועה עם מיכל קדוש, לאחר מכן פרסומות ונחזור. חזרנו, יהודה הרם, ספורט אחת, נמצא בקטר, ראה את ארגנטינה מנצחת אתמול את הבוקים של פולין. אהלן, ערב טוב.
הבוקים זה המילה
החלשה
שאמרת היום
בתוכנית. כן, לא, זה באמת, תקשיב, זה עציצים.
לא, לא.
זה באמת עם שהוא חסר הכנה למוח, ההיסטוריה שפתה, לא אני. אבל בוא נדבר על ארגנטינה, שבאמת, אתה יודע, ברבע שעה האחרונה, אתה יודע, שיחקו שם מה שהיינו משחקים בעבר, 21 עם שניים באמצע, שלמה שרף היה עושה מזה, קודם כל חימום, גם בידיים, גם ברגליים. מה קורה? מה קרה שם?
אצלנו קוראים לזה לוקו, המשוגע.
כן.
אבל קודם כל, זה שפתיחת ארגנטינה שיחקה נגד קבוצה שהיא הרבה הרבה יותר חלשה על הנייר כבר קודם, צריך לקחת בחשבון ההתאוששות של הנבחרת. צריך לקחת בחשבון את החילופים שהמאמן עושה בלי שלא יתחדן עם אף אחד. הוא חושב שלמשחק הזה זה טוב, אז הוא שם אותו גם אם הוא מוציא שחקן שהיה איתו מההתחלה. ואפשר לראות שהנבחרת מתחילה לעבוד, אפילו, בוא נגיד אפילו לא 60% ממה שאנשים מצפים מהם, אבל עדיין היא מאוד גדולה והשחקנים בטוחים, ויש עכשיו בעיה כי הם נחים רק יומיים, אבל הם יצטרכו לבוא, תראה, נפתח להם החלון מצוין לקראת ההמשך, לפחות אז לחצי גמר.
אתה יודע, להגיע לחצי גמר, בוא נאמר, יש להם באמת הגרלה קלה יחסית בשמינית, אבל איך התרשמת מהם כנבחרת? כי מסי הוא מסי, ראינו מה הוא עושה, ראינו כמה הוא חזק, על אף שהוא ננס, ואנחנו מתלהבים מזה כבר 20 שנה, כמה פיזית קשה להוציא מנו כדור מהרגל, גם אם זה שניים, והיכולת הפנטסטית האישית שהיא נדירה, בכלל באנושות, אבל מה הלאה? מה עם שאר השחקנים? הוא לא יכול לבד, ככל שהשלבים התקדמו עכשיו, כולם יבואו לנטרל אותו.
כן, קודם כל, יש לו המון עזרה. אם אני לא יודע אם אמרתי כבר אצלכם, אבל חסר לו האיש היה הכי, השותף הכי גדול שלו, שזה לא צ'לסו, שנפטר והוא איננו. אבל אפשר היה לראות, במחצית השנייה, אתה מדבר על היכולת האישית, הוא רצה מה שנקרא הרוונצ'ה, זאת אומרת, הרומלין, בעקבות הפנדל שהוא פספס. וזהו, אפשר היה לראות שהיו לפעמים מצבים שהוא יכל למסור את הכדור כי מישהו היה בעמדה טובה יותר, אבל הוא ניסה בכל כוחו להכניס את הגול ולהתקדם, כל הזמן שמים לו לשבור שיעים, הוא רוצה להגיע לבטיסטוטה בתור מלך השערים של הנבחרת, חסר לו עוד שני גולים, ועוד כל אחד הוא משתווה לדיאגו, אבל יש לו מי שמלווה אותו, אפשר תראה, ההגנה מה... בוא נגיד שאתה אמרת את הדבר הנכון, פולין לא הייתה קיימת אתמול בלי שום קשר, אבל זו גם יכול להיות סיבה שאתה לא רואה יכולת גדולה אצל ארגנטינה, אבל אם ארגנטינה תשחק ככה גם נגד אוסטרליה, אני חושב שהיא עוברת את זה, שהיא עוברת אותם, אני אומר באותו סגנון משחק, אפילו הוא פתח ב-4-3-3 המאמן, אחר כך עבר ל-4-4-2, כאשר הכניסו את שני הגולים, יש לו שחקן כמעט שני לכל עמדה, הוא הוציא את מלך השרים של העדן שלו, זה לאוטרו מרטינס, הכניס את אלוארס בלי לחשוב פעמיים, במשחק הראשון נפקיע את השער הראשון שלו. אז תשמע, אני רוצה להגיד לך שכמו שאמרתי, נגד מקסיקו התביישתי במחצית הראשונה, אבל לאט לאט הם מתחילים לקבל את החשק ואת הלחץ שיש עליהם ואת הניסיון להגיע כמה שיותר רחוק.
על הכיפק, יהודה, המון תודה.
תודה רבה לך.
ביי. אנחנו עכשיו עם אסף כהן, ספורט אחת, כאן 11. אסף, שומע אותי?
כן, ערב טוב, בוודאי.
הכנתי לך שיר בהולנדית.
اهلا اليوم اهلا وسهلا اهلا بيكم اهلا وسهلا اهلا بيكم فرحتوا قلبي فرح بيكم فيتو يا حبايبي مرحبا اليوم
اسف انت ايتا פרשן במשחק של מרוקו קנדה נבחרת מרוקאית שהדבר הראשון שבאמת מבחינים בו כאשר צופים משחקיה בכל השלושה, שהיא נבחרת מאומנת.
ממש, ממש, זו המילה. מאמן מרשים מאוד, ווליד רגרגי, שצריך לזכור, הוא מונה לתפקידו רק לפני חודשיים, היה שם העניין עם מאמן בוסני, שמאוד מאוד הצליח עם הנבחרת, הוביל אותה במוקדמות בעצם, עם, ניצחו כמעט את כל המשחקים, הוביל אותם למונדיאל, אבל רב עם שני הכוכבים הגדולים, עם חכים זיאש ועם נוס מזראוי, לא זימן אותם, וההתאחדות המרוקאית, בראשות מוסטפא חאג'י ואחרים, החליטו שהם הולכים עם השחקנים, פיתרו את המאמן, ובמקומו מינו את רגרגי המקומי, שזה לא רק קבוצה מאומנת, ואני מסכים איתך מאוד, קבוצה מאומנת שמשחקת כדורגל התקפי, והוא ממש מחזיק את חדר ההלבשה, היום במשחק הזה, משחק שהם צריכים לנצח, הוא ראה שזיאש ואשרף חכימי התעייפו, הוא החליף אותם, ואתה לא תמיד אתה רואה במשחקי נבחרות, שמאמנים מעיזים לגעת בכוכבים הגדולים, בוודאי בנבחרת כזו שבאמת ברור מי הכוכבים שלה, שמגיעים מקבוצות גדולות, מצ'לסי ומפריס סן ז'רמן, והוא בא ועושה מה שהוא צריך, והשחקנים האלה שהוחלפו חגיגו עם השחקנים אחרי זה, כי לצד זה שיש פה נבחרת מאוד מאומנת ומאוד חזקה, זו הנבחרת הביתית, אחרי ההדחה של קטר ושל ערב הסעודית, ובעצם של כל הנבחרות הערביות האחרות, מרוקו היא הנבחרת הכי ביתית שנשארה כאן, הקהל, גם של הנבחרות האחרות, ממש עומד מאחורי מרוקו, היום האצטדיון רעד ממש, וזה היה חוויה לראות את זה, וכל כך מקרוב, אז כמובן שיש פה נבחרות אחרות שהרבה יותר חזקות ממנה על הנייר, ובשלב הבא היא כנראה תפגוש את ספרד או את גרמניה, אם לא תהיה איזו הפתעה מרעישה, ויהיה לה קשה מאוד, אבל כרגע זו אחת הנבחרות המלהיבות והטובות שראינו כאן כן. בטורניר הזה.
נזכיר רק שהנבחרת האפריקאית האחרונה שסיימה בראשות בית במונדיאל, הייתה ניגריה ב-1998, דבר איתי על הקטע של בלגיה שמודחת, אתה יודע, באמת נבחרת עם כל כך הרבה סופרסטארים בקבוצות בקבוצות אירופיות בשפיץ של הכדורגל העולמי.
אבל למה אף אחד לא מופתע, רוני?
אף אחד לא מופתע, כי זה לא מחובר, לא מאמן, לא שחקנים וזיקנוזיטיס ואלה ואחד דברים, שוער טוב בעולם דבריינה, לוקאקו ועדיין, ועוד שחקנים,
לא משום דבר.
ועדיין ביחד זה באמת זוועה על הדשא.
כמה פעמים שמענו, וכמה טורנירים רצו כבר, אנחנו אומרים, ההזדמנות האחרונה לדור הזה של הנבחרת הבלגית, וכמה פעמים ראינו נבחרות עם מאמנים, שתמיד הולכים עם הדור, גם רגע אחד מאוחר מדי, ולא יעזור, בסופו של דבר, ורטונגן ואלדרווירלד, יש סיבה שהם חזרו לסק בליגה הבלגית, שהם כבר לא בטופ של אירופה. עדן עזר, הנבחרת הוא היה טוב, אבל אתה יודע, שחקן שכבר 3-4 שנים לא באמת משחק באופן קבוע, וגם שהוא משחק הוא לא נראה טוב, אז בסוף שהכל מתחבר לחדר הלבשה שבאמת לפי כל הדיווחים שם ריבים ועניינים בין השחקנים, אז בסוף זה מתפוצץ, וחבל, כי זה באמת דור שחקנים אדיר על הבלגים, זה אי אפשר לקחת מהם, אבל רוברטו מרטינס לא הצליח להוציא מהם את מה שציפו מהם לאורך השנים האחרונות.
על הכיפק, המון תודה אסף.
ביי.
תודה רבה חברים, תודה, ביי תבלה. ביי.
אני מסתכל באמת על, אתה יודע, צביקה, על הרשימה שהכניס, החזיר המאמן החדש, ווליד רגרגי, שגם ימן את הקבוצה המקומית שהשיגה את תואר האלופות באפריקה, חודשיים וחצי לפני הטורניר, אתה יודע, החזיר באמת כוכבים לנבחרת, אחרי שבאמת היה בעיה, אתה יודע, הכוכבים שם הסתכסכו עם וואהיד חלילוג'יץ, המאמן הבוסני הקודם של מרוקו, ובאמת הם סיפור הצלחה, רק שהגרלה באמת
עזרה להם.
לא, עזרה, לא עזרה להם עכשיו בשמינית הגמר, או ספרד, או גרמניה,
בוא נראה.
זה מסוכות
האמת שהם יראו יכולת קבוצתית ורצון יותר מנבחרות אחרות, וזה יכול לעבוד.
האמת גם כושר,
הם רצו, שרפו את המגרש,
לא הפסיקו לרוץ. אורי אוזן בספורט אחת וכאן 11 בקטר, אהלן, ערב טוב.
היי צביק אבירון, מה שלומכם? ערב טוב.
בסדר, היו לנו באמת שני משחקים, אתה יודע, עם תוצאות מפתיעות, מרוקו פחות, אבל לזה שבלגיה הלכה, בטח בוא נתקדם זה... הלאה.
לא כזאת הפתעה דרך אגב בלגיה, מי אמיתים, לא כזאת הפתעה.
כן, אבל היו דדה, להם... לפני היו ציפיות, אתה יודע, עכשיו שאתה רואה אותם על הדשא, אתה אומר מה זה.
אז אני אגיד לך משהו על מרוקו. היא היום, היא סיימה בראש בית, שמאחוריה סגנית אלופת העולם, ונבחרת שסיימה בטופ 4 באליפות העולם הקודמת גם כן, הגיע לחצי גמר בלגיה, כך שהישג ענק למרוקאים, הבלגים פשוט מאמן שנתקע 4 שנים מאחור, וזה מה שקורה.
כן, אני חושב שמרטינס כבר, אתה יודע, מה שנקרא לשעבר.
כבר, רגע, הוא סיים את החוזה שלו?
זה לא משנה.
שלמו לו הבלגים.
זה נגמר,
זה נגמר. הוא לפני שהוא יישא הביתה, הוא כבר ידע שהוא
נשאר. הוא יקבל קבוצה בליגה אנגלית, אני יודע.
בוא נדבר על משחקים הבאים ב9. יש לנו את יפן וספרד.
נכון.
בשעה 9.
ב-13 אנחנו משדרים.
כן. תשמע, על פניו זה ספרדי כפול, אבל היפנצ'יקים לא מבטרים, אתה יודע, אלה, בכל מקום אתה רואה אותם, ליד כל שחקן, הם לא, הם, אין, אין להם מצב של עמידה, זה לא פולין.
קודם כל, תראה, היפנים, הם במצב מוזר קצת, הם ניצחו את גרמניה, עם קאמבק מדהים בדקות 75-83, והפכו פיגור, ואז הם באו מול קוסטריקה, שנראתה נורא מול ספרד עם ה-7-0, וידעו שניצחון בעצם מעלה אותם לשלב הבא, והם הפסידו 1-0, זה סיבך אותם מאוד, כרגע הם עדיין במקום השני, אבל הם, אתה יודע, יודעים שבעצם גרמניה משחק מול קוסטריקה, וסביר להניח שתנצח, אני שוב, אני מסייק, ראינו אתמול, הייתי בטוח שדנמרק גם תנצח את אוסטרליה ותראו מה קרה, אז יפן מול ספרד, שנראית מצוין, שלואיס אנריקה אמר שהוא הולך לשחק הכי חזק שהוא יכול, מלבד אתה יודע, שחקנים שהוא לא ירצה לסכן אותם בצהוב שני, והם פתאום הסתבכו ושוב הם בבעיה, ויכול להיות שאתה יודע, כמו ערב הסעודית אתמול, מתחילים בניצחון ענק ומסיימים בשלב הבתים.
כן.
לפחות כרגע, שוב, ככה זה נראה, אבל ראינו שוב את בלגיה עפה, והאירופאיות פחות דומיננטיות. מעניין אם זה יקרה גם לגרמניה, היא באמת במצב שהיא לא ציפתה להיות בו, ועוד משהו קטן, הם מצטלבים עם הבית של מרוקו וקרואטיה, בעצם כן. הראשונה פה תפגוש את קרואטיה, השנייה פה תפגוש את מרוקו.
ששתיהן ברירות לא טובות למרוקו, אלא אם קוסטריקה תפתיע, אתה מבין? אבל אני עוד לא רואה את זה קורה. כן,
זה קצת קשה.
כן, אבל כמו שאמרתי לך אתמול, אוסטרליה גם לא ראינו את זה קורה, אני לא חושב שהבן אדם בעולם שציפה, שראינו את הבית שאוסטרליה תסיים במקום השני.
כן.
לפני דנמרק, אתה יודע, אף אחד לא האמין שדבר כזה יכול לקרות, לפני אפילו טוניסיה. ותראה מה קרה, אז כן. מונדיאל, זה מה שיפה בו. מקווה שאתה יודע, היום אני מקווה גם שיהיה לנו דרמה.
דבר איתי על המשחק שלך מחר, שאתה פרשן בו ברזיל קמרון, 21:00?
כן, ברזיל כבר הבטיחה תעלייה, פרסם היום צ'יץ' את ההרכב, שהחליף את כל השחקנים, אנחנו נראה מחר את דני אלבס.
נו, זה גם הצרפתי עשה. זה גם המאמן הצרפתי עשה, ואלה היו התוצאות. אגב, אני זוכר בהרבה מאוד אליפויות, שעושים כזה פריש מיש בהרכב, זה מוציא את הנבחרת מהמסלול שלה.
אני מסכים איתך כל כך, צביקה, אני חושב שאתמול מה שדשן עשה יכול לעלות לו ביוקו בשמינית.
אני אימנתי באליפויות אירופה, והגעתי במשחקים כל ערב וכל זה, ולפעמים שאתה עושה כזה מהפך, אתה מוציא את כל הסדר שבו רצת, הרוטציות.
אני כל כך מסכים איתך. אני מסכים איתך בכל מילה, אני באמת אתמול, אבל ההבדל בין דשן לצ'יצ'י, שדשן אתמול עשה סלט, הוא שם בלם מגן ימני, הוא שם קשר מגן שמאלי, הוא שם קישור שהשחקנים
בכלל... ואז הוא הכניס כבר את אמבפה וזה, כבר יצא לנצח, היה מאוחר מדי.
אבל צביקה, אתה יודע מה זה כמאמן, אתה בהתחלה עושה, אתה יודע, עושה את הדברים האלה, ואתה לא יכול לשנות תוך כדי, זה מומנטום גם של משחק, והם איבדו את המומנטום.
זה לא רק זה, זה הבעיה המרכזית היא... שכשאני מעלה את ההרכב הזה, אני אומר לקבוצה שלי, אני מזלזל בקבוצה השנייה. ומצד שני, אני צריך להגיד להם, זה משחק קשה, זה משחק חשוב, תשחקו. זה יש פה בעיה.
אני מסכים איתך, יש פה בעיה. אז הברזילאים, תראה, אבל הברזילאים הבטיחו את המקום הראשון בבית. המאבק העיקרי יהיה בין שוויץ לסרביה וקמרון, שכל אחת מהן יכולה, קמרון הסיכוי הכי נמוך כמול ברזיל, אבל שוויץ סרביה זה מאבק ישיר על המקום השני. ושוב, זה נבחרות מאוד חזקות, הן מצטלבות עם הבית של פורטוגל, גן וגנה, שכנראה יסיימו ראשונות בבית המקביל. שוב, אתה יודע, הרבה פעמים זה החישובים האלה, נגד מי אני משחק, אבל הברזילאים, בעיניי, עדיין, זו הפייבוריטית מספר אחת, הקבוצה שהכי קשה להבקיע לגול, קבוצה שכל משחק שווה גול, עם נאמר או בלי נאמר, והקבוצה שלדעתי יש לה את השחקן עד עכשיו הכי טוב בטורניר, זה קסמירו, ועדיין פייבוריטית מספר אחת ללכת עד הסוף, לא משנה מה יהיה מחר.
כן.
אורי על הכיפק, תבלה.
אורי, ביי.
תהנו היום, תודה, תהנו ביי.
נשתדל, תודה. אנחנו עכשיו נוסעים למרוקו, ואומרים שלום לאלברט אלמליח, תושב מרוקו כל חייו, שלום לך.
שלום.
ראו כולם במדינה את ההצלחה של הנבחרת, את הניצחון על קנדה, משחקים קודמים?
כן, לא רק במדינה, בכל העולם ראו את זה.
נכון.
משהו חגיגה של, של, של מרוקו, זה באמת, אנחנו מרסותים ושמחים מאוד מאוד.
איך באמת מתייחסים לנבחרת שאצלנו קוראים לה אריות האטלס?
אריות האטלס?
כן, ככה קוראים, אנחנו חזקים בשמות, כדורגל כל כך.
אני תאמין לי, זה באמת אריות של אריות, באמת. תשמעו, זה אנשים, זה משחקים שבאמת משחקים טוב, ואנחנו מבסוטים איתם, ועשו לנו פה היום, כאילו עלו לנו את הדגל פעם ראשונה בחיים של מרוקו, כשעלו לנו את הדגל, כשעברנו את השלב הראשון, ואנחנו נתפלל שנמשיך עוד, עוד, עוד ועוד, ובאמת, זה מרוקו מקטן, מתינוק עד הזקן, אנחנו באלם, מבסוטים, חוגגים, תשמע מה הולך פה במרוקו.
איך חוגגים?
היום במרוקו יש גשם מבול, אנשים יוצאים בחוץ, לא אכפת להם גשם, עושים באמת חגיגה ברחוב, זה באמת יום גדול גדול גדול.
יפה, יהיו חגיגות רשמיות, המלך יחליט מי זה מוחמד השישי, יחליט על חגיגות מיוחדות לרגל ההישג, ראש בית עלו לשמינית הגמר אחרי כמה, 36 שנה?
לא, אני לא הבנתי בדיוק את השאלה, אבל אם אתם...
מה המלך, מה המלך יעשה? מה הוא ייתן, מה הוא יעניק?
המלך עכשיו, הוא ראה את המשחק והארמונים שלו, והוא שמח ועוד ישמח עוד פעם, הוא נותן רק טלפון לשחקים, וזה כאילו נתן להם כוח, זה אצלנו המלך, אנחנו מכבדים אותו הרבה, ואנחנו לא מחכים ממנו מתנות, מחכים ממנו מזל טוב, זה מה שמחכים את המשחקים, באמת ככה לוקחים את זה, ואני חושב הוא מבסוט, וכל המשפחת העלווית, משפחת הממלכות מבסוטה גם, ותשמע, זה מרוקו, זה דגל אדום וירוק שעל היום בכל העולם, שעברנו את הסלב הראשון, זה באמת, מהיסטוריה, זה פעמיים שעברנו את זה, והיום אנחנו חגיגים, יש לנו חג, אנחנו צריכים, אפשר להגיד לנו חג שמח.
אז הנה אנחנו אומרים לך חג שמח, אלברט, תמשיך בשבילך. תשמע, תודה רבה לך.
תודה רבה לכם.
את הפזמונים המרוקאי.
ادي العروسه من الحمام طالعه احبابها لي فرحين بيها هدي العروسة بالحمام طالعة احبابها لي فرحين بيها هدي العروسة بالحمام طالعة احبابها لي فرحين بيها صغرتو
فرحو خزرنو كود كل خسوت ونمشيخ לא חייבים כרטיס בשביל להזמין טנביס, כן חייבים לשלושים כשצופים במשחק. הורידו טנביס והזמינו ממגוון מבצעים. איתן למציאנו, יושב ראש הפועל חולון, אהלן, ערב טוב.
ערב טוב, חברים.
אתם חוזרים אחרי הפסד לגלת עשראי בליגת האלופות, 75-88. מה קרה שם? לא ראית את המשחק?
מה קרה שם? קודם כל שחק לנו מול קבוצה טובה. זה
מגרש
מאוד קשה.
אני ראיתי את המשחק, אני מסכים איתך בכל מילה, עם קבוצה טובה, ושיחקתם לא רע.
כן, היינו...
בסוף נגמר הכוח. נגמר הכוח ונגמר הספסל.
כן, ועדיין 35 שניות לסוף, אם לא הבריקה של אמיס, אנחנו בפער, נכון. אבל זה כדור סד, מה?
נכון. כשהלך בסוף על הפרשים, זה כבר היה בעיה.
כן, צעדים פה של גרין, תוקף שלא היה, כן היה. דברים קטנים ש...
מחר...
אני אגיד לך משהו, איתן. יומיים אחרי זה, ביום ראשון... שלושה ימים אחרי זה, אני שידרתי משחק שלהם נגד פנרבחצ'ה, והם החזיקו מעמד 35 דקות מאוד נגד פנרבחצ'ה, שהיא כרגע הקבוצה אולי הכי טובה באירופה. הם קבוצה טובה, הם עשו את החילופים האלה, הם גם הביאו את השחקן שלכם, אבל לא רק אותו. והשינוי שהם עשו בהרכב הוכיח את עצמו.
נכון, לא היינו רחוקים, היינו בתוך המשחק ממש, אבל בסדר.
טוב, אבל עכשיו חוזרים לליגה,
מחר חוזרים לליגה.
בוא נגיד, לא נפלנו, אף אחד לא נפל מהכיסא שמפשידים במגרש
כזה. כן, מחר חוזרים לליגה, 1:30 בצהריים, אתם פוגשים את הפועל תל אביב, המשחק אצלכם או אצלם?
אצלנו.
אצלכם. איך מתכוננים? קודם כל משחק צהריים, צריך להתכונן אחרת?
קודם כל אני חושב שזה מהידר, אנחנו משחקים ביום שישי, שיחקנו כבר משחק אחד ביום שישי, מירושלים, אם אני לא טועה, והסוף היה טוב, אני מקווה שגם מחר יהיה טוב.
אתם עושים הכנות אחרות, האימונים הם בשעה אחרת, שאתם צריכים להתכונן למשחק ביום שישי בצהריים, בשעה אחת בצהריים, כי זה
שינוי... לא, דווקא בדרך כלל לרוב האימונים באחת בצהריים.
הבנתי, אוקיי.
אז הם מוכנים.
לא, כי הגוף האדם צריך להתרגל להיות בסיאו בשעה מסוימת, ככה זה הימים שהוא צריך להתאמן, מתי לאכול, מתי לנוח, מתי כל דבר.
תגיד, איתן, מה קורה במנהלת? תסביר לנו, אתה האדם היחיד שמבין שם, אני עוד לא. הבנתי שהיו שלושה מועמדים, הצבעה זוטה. מה קורה שם?
כן, אני בעבודתי בוועדת האיתור, אני כמעט לא הבנתי פחות או יותר, היה איזה...
מה, אתה לא הבנת שאתה יושב בוועדת האיתור?
אני לא הבנתי, כי אני יצאתי ממשהו אחד, ובסוף הסתבר שזה משהו אחר. אז...
שפר לי את העמדה שלך, כי אני מתקשה לשמוע אותך.
אני אומר ש... אתה יותר טוב?
כן.
יופי. אז אני אומר שהיה שם הצבעה שמישהו ערער עליה. ואנחנו נעשה סדר ב-12-12 עוד פעם. אני מקווה שזה יהיה סופי.
מה עכשיו על הסדר? כי היו שלושה מועמדים, מישהו היה צריך לנצח, לא?
על הסדר להעלות שתי מועמדים.
כן.
ומקווה שהפעם זה יצליח.
ואני מבין שיש התנגדויות לאורך ולרוחב. למשל, לאריק שור, שהיה בעבר חבר הנהלת הפועל תל אביב, לא מקובל על מכבי תל אביב, הקבוצה היחידה של מכבי בליגה.
יכול להיות שעל מכבי הוא לא מקובל. אנחנו באופן כללי שמעתי, אני לפחות אישית שמעתי שלושת החברים, באמת כל אחד עשה את מה שהוא עשה בידי שלו. אני חושב ששלושתם רואים, זאת אומרת, אני לא רוצה להיות פוליטיקאי, אבל בסוף אתה צריך מישהו שיוכיח את עצמו גם. להגיד לך שזה יקרה, אני אמרתי שם לחבר'ה, בוא נבחן את זה אחרי שנה. נחליף עוד פעם, לא צריך לחכות 10 שנים.
מה זה בדיוק להצליח? בתור יושב ראש של המכולת עם כל הרומקים וכל אחד עם אינטרסים, הרי להביא כסף, אתה יודע, לליגה שלכם אין נותן חסות חוץ ממפעל הפיס, זה תקופה קטנה.
תראה, אני לא מזכיר את הדעות שלי, כל החברים שבאו אלה ודיברו איתי, אמרתי להם, בשביל להביא את הכסף מהטוטו, מערוץ הספורט וכאלה,
אתה לא צריך אותם.
אני הפקידה שלי יכולה לעשות את זה. אני צריך מישהו שיוכיח שיכול להביא מספרים הרבה יותר גדולים, למתק את הליגה כמו שצריך, להרגיש שקרה פה משהו אחר. זאת הדעה שלי. אני חושב שכולם יש מוקב עם זה פחות או יותר. ונראה אם זה יקרה. כמו שאמרת, להביא את מה שמביאים עכשיו, אני לא צריך לתפקיד מיוחד. אני לא יכול להגיד שלא קרה כלום בשנים האחרונות. כן קרה, וכן יש ליגה טובה, וכן יש תחרות.
זה ליגה, מה זה ליגה טובה? זה ליגה אמריקאית, היא משוחקת בישראל. אתה יודע, זה לא...
כן, אבל אתה יודע, זה דיון אחר. אין בעיה לכנות דיון כזה לגבי הישראלים, ואיך אפשר לשפר את זה? ואפשר. אבל זה קודם כל צריך להתחיל אצלם. אני לא מדבר על הישראלים בקו רוחב שכולם אותו דבר, אבל יש בעיה עם ישראלים שמקבלים החלטות לא טובות לדעתי, אבל זה כבר דיון אחר.
כן. אבל בכל מקרה, פרנקל עוזב בסוף החודש, זאת אומרת, זו החלטה שלכם, היא לא משתנה.
לא, זה גם שלא. אני, עוד פעם, אני לא רוצה לשמוע מתחנך, אבל שמוע לעשה עבודה של 10 שנים, זה מתנדב, אי אפשר לקחת מה שהוא עשה, טוב או לא טוב, זה כבר כל אחד יעשה את החשבון שלו. צריך להגיד תודה לאנשים שנרתמים מעצמם בהתנדבות, ואני חושב שצריך להגיד לו תודה.
איתן, אתם שחררתם את קאג'י, ואני יודע שאתם מחפשים שחקן גבוה, שמעו אותה לאורטון, אורטון הלך למקום אחר, מה קורה עם
חיזוק? כן, עשו לנו פוקר, קובן, מכפילים אמרו.
כן, ככה, אין להם בעיה של כסף.
כן, בסדר,
מה נעשה,
לא יכולים להתחרות איתם, זה מספרים שדירו לגבוה.
כן, אז תראה איזה שחקנים הגיעו מקובן לכל מיני קבוצות ביורליג, מוטלי שמשחק היום בפנרבחצ'ה, וזה, אני מכיר את קובן, אני שחקתי שם כמה פעמים, אבל איפה זה עומד?
אנחנו עדיין מחפשים.
הבנתי.
זה לא סוד. אנחנו לא רוצים להביא כל מה שזה.
לא, אתם צריכים להיות זהירים.
כן, העמדה הזאת היא מאוד מאוד קשה בתקופה הזאת. אנחנו מחפשים ושומעים שחקנים שמשתחררים פה ושם מטורקיה, מספרים שהם מבקשים, שאני לא הייתי שם אותם בדיגה.
לאן הלך קאג'י?
הוא לא הלך.
הוא לא חתם בשום מקום אחר?
הוא נסיך בקמרון, לאן הוא צריך ללכת.
הבנתי.
כן, כן, זה המצב. איתן, שיהיה בהצלחה, תודה.
תודה רבה, שיהיה לכם
משחק טוב מחר. בהצלחה.
צביקה, מה אנחנו רואים פה? את הנדולו 0 מול אולימפיאקוס. היה כבר 10-0.
היה 10-0 לאולימפיאקוס, עכשיו זה 12-5. הולך להיות פה משחק.
משחק, ובוא נתראה כבר הגנות, כמה מכות שהלכו פה.
כן, שומרים פה, מותק.
בחמש דקות הראשונות.
שומרים פה.
אבל באמת יהיה כאן משחק. אני רואה שוופה, מודיעה כי פתחה בחקירה נגד יובנטוס, הסיבה חשד לעבירות על חוקי הפייר פליי. יש שם בטח מאוד מאוד מעניין. מה שאיתן אומר לנו, צריך, זה שב-12 לחודש יש בוס חדש במקולטניקים, מצטרף רומק חדש.
תשמור את זה בהקלטה, בוא ניפגש ב-12 לחודש.
מה, יש להם ישיבה.
בסדר.
עוד פעם הצבעה שיבטלו.
שלא ברור מה היא. אני עוד לא הבנתי על מה ביטלו את ההצבעה. אתה הבנת?
אף אחד לא קיבל להם מספיק קולות.
זה לא זה מה שהוא הסבר. הוא אומר שהוא בעצמו לא יודע למה ביטלו את ההצבעה. למה לא קיבלו את תוצאות ההצבעה.
אלא, תאמין לי, אצלנו זה לא להאמין. אבל באמת, אתה יודע, אם אנחנו מדברים בכלל על מהות התפקיד, אז אתה מצפה שאנשים יבואו, אתה יודע, ומישהו יביא כסף למיזם הזה, כן. כי הם לא מייצרים כסף. אין להם חסות, תבין, אין להם כלום. זכויות שידור וטוטו.
בוא נראה מי שיתמנה ומה הוא יכול להביא. כל אחד מהם יציג את עצמו בפני הוועדה. אני מאמין שהוא נתן איזו תשובה, אני יכול להביא את זה. בוא נראה.
תגיד, פינטו יכול להביא את בנק הפועלים?
אולי.
יש להם כסף כמו זבל.
ראית כמה כל הבנקים הרוויחו עכשיו ברבעון? לנו הורידו את הריביות, בנק ישראל נתן להם ריביות יותר גבוהות, רק לוקחים את זה על המשכנתות, לתת לך, הם לא נותנים כלום.
שיתנו, שיתנו.
וכולם שוקים, הכל בסדר, כולם מחייכים.
לא, זה צריך שבנק יממן עובדים זרים, פה כל הכדורסל זה עובדים זרים.
עוד פעם חזרנו, זה הכדורסל, זה הכדורגל, זה הכדורעף.
שהבנק יממן עובדים זרים.
זה הכדוריד, זה הכדורף, זה הכדורסל, זה האתלטיקה, זה הכל.
כן, ככה זה נראה. טוב, אנחנו יוצאים לדיווחי תנועה עם מיכל קדוש, לאחר מכן פרסומות ונבוא. קודם כל חדשות, יש פה מרטינס, מאמן נבחרת בלגיה, הודיע על סיום עבודתו בנבחרת, אחרי הטקו אפס עם קרואטיה, נפרד מהשחקנים כבר מהצוות המקצועי, הוא המאמן שהוביל את בלגיה להישג השיא שלה, מקום שלישי במונדיאל 2018 ברוסיה, היה מאמן 6 שנים, ועכשיו באמת צריך לצאת לעבודה, כן, צריך לצאת לשוק. שחקן נבחרת מרוקו וחברו של שון וייסמן לוויאדוליד, חגג את העלייה לשמינית הגמר עם דגל פלסטין, אני מצפה שבאמת יקום איזה בבבובה, או איזה עובד אלילים אגם הדרק, ויגיד שצריך להחרים את הקבוצה ואת הנבחרת. מיכאל וינסנדט, ערוץ הספורט, אהלן, ערב טוב.
ערב מצוין, מה נשמע?
בסדר, מה קורה בלבלז'יק?
מה קורה בלבלז'יק? תשמע, זה מזכיר לי בדיוק אני יודע שאתה אוהב את הנפילות של נבחרת צרפת, נכון?
כן.
אז הנפילה המפורסמת ביותר הייתה ב-2010, בדרום אפריקה.
סנגל, לא?
לא, ב-2002 גם, ב-2002 גם, אבל בוא נגיד הם באו כאלופי עולם והכל, וסרחו להם לדור הזה של זידן. אבל ב-2010 גם היה בלגן בחדר ההלבשה עם דומניק, אם אתה זוכר, שהחרימו את האימון המסכם לפני משחק,
כן.
וגם הנבחרת הייתה בנויה
דומניק זה השחקן תיאטרון?
כן, דומניק בדיוק, הבמאי תיאטרון.
התעללתם בו, כן.
נכון, והנבחרת הזאת הייתה בנויה מהרבה מאוד שחקנים שכבר מעבר לסיט, ירי נירי אז היה מעבר לסיט, מלודה, אבידל, וזה מזכיר את מה שקורה עכשיו בנבחרת בלגיה. הרבה מאוד שחקנים שלפני 4 שנים במודיאל ברוסיה, הזכרת שזה ההישג השיא שלהם, מקום שלישי, אז היו בסיאם, אז עדן עזר היה אחד השחקנים הטובים בעולם, אז רומלו לוקאקו היה אחד החלוצים הטובים, אקסל ויצל היה קשר פנטסטי בדורטמונד, ויש ירידה מאוד מאוד גדולה באיכות של השחקנים, ולא צמח דור חדש שבאמת מדמה או דומה לדור שהיה, דור באמת ענק של הבלגים.
כן, מעבר לזה יש לנו גם את צרפת, גם שם אני שומע קצת על בלגנים בחדר ההלבשה. למה?
יש קצת את פבר, מגיע, אבל הוא לא שחקן פותח, אני יודע, זה לא כזה דרמטי. תמתין, אם באמת יהיה פיאסקו נגד פולין בשמינית, אז יתחילו לצוץ הסיפורים שאתה אוהב.
אם אתם מפסידים לפולנים, באמת, שזו נבחרת מעליבה.
אתם בושה.
אתם בושה כבר עכשיו, אני אומר לך. גם אם זה יקרה לפולנים. אוקיי, זה באמת לא יכול להיות. לא אכפת לי מה קורה בחדר ההלבשה, גם אם אף אחד לא מדבר עם אף אחד.
האמת, הפולנים היו אתמול מביכים, והעלייה לשלב הבא זה פרס שלא מגיע להם.
אני כל שנה מקסיקאי.
זו אחת הגנבות הגדולות בתולדות המונדיאל.
זה היה תצוגה נוראה.
נבחרת שעשתה הכל בשביל לא לעלות, בסופו של דבר עלתה.
לא, זה פשוט המקסיקאים, אתה יודע, היו צריכים לגמור את זה לבד ולא לסמוך על זה. אבל זה מה שנקרא, אתה יודע, הפולנים, גם בקטר, איך יתרו את, אתה יודע, את הפולנים, ישלחו את הנשר, הוא כבר ימצא את הנבלה. זה בסדר, הם יודעים, יש להם הרבה כאלה.
אבל קוף, נתתם מילה טובה למרוקו?
מה זה מילה? דיברנו עם מרוקו, דיברנו עם כל מי שמזכיר מרוקאים, והם יעשו
אבל גם הם שיחקו כדורגל טוב, הם לא במזל וכמו שאמרת על הפולנים.
חבל לי רק על ההגרלה שיש להם בשמינית, כי באמת קשה.
יכול להיות בקונסטלציה מסוימת שאיכשהו יפן תשתחל לשמינית הגמר דרך המקום השני, ומרוקו יפן זה יופי של הגרלה עבור המרוקאים.
אבל יפן, מה צריך לקרות שם?
כן, רק שהיפן נצחו ספרד.
רק שהיפן נצחו ספרד והגרמנים אולי יפסידו.
אתה מבין, רק את זה, חוץ מזה הכל בסדר. בסדר, נו, אני יודע מה, בינתיים, אתה יודע, כבר אנחנו עם 21 מחציות של 0-0, אבל כולם אומרים לי שסטטיסטית זה יפה. אתה הבין?
לא, אבל אני מניח, בוא נגיד ככה, בשמינית יתחילו באמת המשחקים החזקים ביותר עם הנבחרות הטובות, ועד עכשיו,
אבל הרמה תרד, אני אגיד לך מדוע, כי נבחרות חלשות, אתה הבין, יבואו במערכים הגנתיים, שבאמת זה יהיה קשה, זה מה שעשתה.
לא, אבל כמה נבחרות חלשות יש בשמינית? אוסטרליה, זהו. אתה מבין? רוב הנבחרות עצמן שהפילו לשמינית, אלה נבחרות חזקות, הם יבואו לשחק כדורגל.
למה הולנד חזקה? אני אומר לך שבאמת האמריקאים באמת הם חלשים בסיומת, אבל אני לא יודע אם הם יודעים לשחק בונקר. לא ראיתי אותם בבונקר.
לא, לא צריך לשחק בונקר, אני חושב שבכדורגל מול כדורגל, הולנד יכולה לנצח את ארצות הברית, זה לא תהיה כזו הפתעה מתחילתי. זה לא כזה סיפור שבשמיים. בוא נגיד ברבע הגמר אנחנו נקבל שחזור של רבע הגמר במונדיאל בצרפת ב-98 הולנד ארגנטינה, שזה כבר יהיה, זו כבר תהיה חגיגה.
כן, וינסנט, המון תודה, נשתמע,
ביי.
תודה לכם, ביי.
אנחנו עכשיו עם עידו גור, ערוץ הספורט, השואה בארצות הברית במסגרת הסיורים שהוא מארגן. אהלן עידו.
היי קוף, מה
העניינים?
בסדר, אני רוצה דווקא להתחיל עם ההפסד של וושינגטון 107-113 לברוקלין. דני אבדיה לא הגיע לסיעים במשחק הזה. ראית אותו, שמעת עליו משהו?
הקהל אהב אותו.
כן, כן. קודם כל הוא קיבל תמיכה רחבה, כמובן.
מכל היהודים.
הרבה יהודים בניו יורק.
כן, אבל חבל רק שהשופטים לא יהודים.
אנחנו עובדים על זה, לאט לאט. הוא יקבל את הכבוד שלו מהשופטים גם ככל שקריירה שלו תתקדם. אבל תראו, קודם כל מבחינת וושינגטון, במשחק הקודם ששתי הקבוצות האלה נפגשו בו, זה נגמר ב-42 הפרש לברוקלין, ששיחקה אז בלי קרי ארווין, וזה היה בוושינגטון, וזה היה מביך. זה פחות כמו לוויזרד, היו תחרותיים. מצד שני, תסתכלו, כשאנחנו עוברים על המאזן של הקבוצה הזאת, עד עכשיו היא על 11-11, יש שם איזה 6-7 ניצחונות על קבוצות שהגיעו בלי הכוכבים, מיאמי ב-7 שחקנים, ממפיס בלי ג'אמורן ודזמון ביין. בקיצור, אם לא היה לה את המאזן הזה, אז היום וושינגטון הייתה בטח באיזה מאזן של 5 ניצחונות, ואיזה 17 הפסדים, לא סגור על המתמטיקה.
שזה המקום הריאלי שלה.
כן, ואז היינו שומעים כבר דיבורים על וויסטון סלד, שאולי הגיע הזמן להתקדם ממנו, כי גם הוא מקבל החלטות שאני לא מצליח להבין כל כך. מבחינת דני צ'מול, זה הסיפור איתו העונה, זה יהיה יום אסל, יום באסל, יהיו ימים שהוא יקלע בדו ספרתי והרגיש טוב ושחק מעל 30 דקות, ויהיו ימים שהוא ירד לספסל מוקדם מדי וייצא מהקצב שלו אחרי שהוא מתחיל טוב. למאמן הזה אין את ההבנה של השחקנים שנמצאים לידו, ולתת לשחקן להמשיך לשחק, למרות שהוא חם, בטח שחקנים בסגנון של דני, שחייבים את הביטחון הזה, אבל יש משחק כבר נגד שרלוט מחר, וביום ראשון נגד הלייקרס בבית,
שרלוט, לא קבוצה היה. שרלוט עם איזה הרכב באים?
חסר.
שרלוט הקבוצה אחת החלשות בליגה כרגע, בטח בלי למלו בול, ומבחינתה זה מסדר מצוין, כי מובילה במרוץ לוומבניאמה יחד עם
יוסטון.
בוא נדבר על קליבלנד, 113 פילדלפיה, 85, משהו לא טוב קורה שם בפעמון החירות.
תשמע, היא פירקה את פילי, זה היה מביך כן. מה שקרה אתמול לפילדלפיה שבאה לתת תחרות, ואנחנו מסתכלים עכשיו על המזרח, ומיד אנחנו נדבר על בוסטון אני מניח, אז יש את כן. בוסטון ומילווקי, זה ראש חט, אלה שתי הקבוצות הכי טובות בפער עצום משאר היריבות במזרח, ואני חושב שלפי המאזן כרגע הזאת גם קליבלנד שהיא במקום השלישי, ולא פילדלפיה, פילדלפיה מתקרבת למרות ההפסד, אתמול היא התחילה רע מאוד את העונה עם 3 הפסדים.
מתי הרדן חוזר?
הרדן חוזר בשבוע הקרוב. אני חושב שבמשחק הבא כבר של פילדלפיה.
בוא ניסז.
עדיין, ראינו את הבעיות גם עם ג'יימס הרדן. הסיפור אתמול אבל קוף זה ג'ייסון טייטום ודווין בוקר.
רק נזכיר, 14-15, 134-121 על מיאמי.
תראו, בוסטון, עזבו שנייה את ההתלהבות מהמאזן שלה. בוסטון הקבוצה הכי טובה ב-NBA היום בפער עצום משאר הקבוצות. אם אנחנו עכשיו נכנסים לפלייאוף, זאת קבוצה שאני לא רואה אותה מפסידה יותר משני משחקים לכל אורך הפלייאוף. העריכה את החוזה של אל אורפורד, שהוא לא ילד, כן, 37 כבר, לעוד שנתיים. והכל שם זורם ומתקתק, וג'ייסון טייטום זה עניין של זמן עד שהוא הופך להיות שחקן הכי טוב בליגה הזאת. יכול להיות שכבר העונה, אנחנו מסתכלים עכשיו על תואר ה-MVP, אז נראה לי שג'ייסון טייטום הוביל שיאניס ולוקה אולי קצת מאחוריו, אבל לוקה המאזן של דאלאס לא מספיק טוב.
למה? אני חושב שיאניס אבל עושה יופי של עבודה, אתמול פירקו את הניקס.
גם לוקה עושה יופי של עבודה, אבל חסר לו עוזרים.
לוקה בכלל, מה שהוא עשה מול גולדן סטייט.
אתם זוכרים מה קרה ליאניס במשחק נגד פילדלפיה, שהוא עשה 4-15 מהקו, ואז הלך אחרי המשחק לזרוק עונשין, ומישהו שם סולם, והוא הפיל את הסולם?
כן.
אז זה קרה אתמול שוב בלי הסולם, רק מה הייתה הבעיה? אתמול אני והקבוצה שלי חיכינו לעלות לזרוק זריקות עונשין בסיום המשחק, והתייבשנו שם 20 דקות, כי יאניס זרק. היינו צריכים.
אז לפחות למדתם משהו.
כן, כן, למדנו. האמת שיש פה ילדים שהסתכלו עליו ואמרו, מעכשיו אחרי כל משחק לא משנה מה אני עושה, כן. אני הולך וזורק עונשין, ישר אחרי המשחק. אני רק רוצה מילה על דווין בוקר, כי דווין בוקר אתמול קלה 50 נקודות בשלושה רבעים, ב-31 זריקות משותפות מהשדה ומהקו, וטייטום ובוקר זה הסיפור, זה השחקנים הצעירים שהם כבר לא כאלה צעירים, טייטום בעונה השישית שלו, בוקר בעונה השמינית שלו, אלה הפנים של הליגה עכשיו. בוקר גם מופיע על הקאבר של NBA 2K השנה. בקיצור, אמרתי לכם כבר בעבר, העתיד כבר כאן, זאת ליגה עם כל כך הרבה כוכבים, מה שקרה אחרי שג'ורדן פרש, שהיו כמה שנים קשות, זה משהו שלא יחזור יותר.
בוא נרוץ ללייקרס, 128-109 על פורטלנד, שבא להם בדיוק בזמן.
כן, הלייקרס גם במשחק הזה, כמו נגד אינדיאנה, הובילו ב-15 ברבע האחרון, אבל לא הצליחו לגמור את הניצחון. סליחה, לא הצליחו לאבד את היתרון שלהם. והלייקרס, אני לא יודע מה להגיד לכם, באמת זאת תעלומה גדולה. כי זאת קבוצה שיכולה okay. וצריכה להשתחל לפחות לעשרת המקומות הראשונים. הניצחון אתמול זה ניצחון חשוב, אבל צריך לשים שם את הפוקוס על אנטוני דייביס, ולהוריד אותו
לברון
ג'יימס, כי הוא שחקן טוב ביותר בקבוצה.
תודה, עידו תבלה. הסכם קואליציוני בין הליכוד לציונות הדתית, האוצר ברוטציה.
יופי של הסכם.
כן, גם שר במשרד הביטחון, הציונות הדתית תהיה אחראית בין היתר על ההתנחלויות, המנהל האזרחי, פעולות הממשלה בשטחים והשירות הלאומי, חבל שהם לא אחראים גם על תל אביב, ותקבל גם את משרד העלייה והקליטה.
תל אביב לא ניתן להם להיכנס.
וגם צריך להוסיף שם לפצל את המשרד לעוד שר העלייה, קליטה בירידה, והיא תוכל גם למנות יושב ראש מטעמה לוועדת החוקה. בוא נתקשיב, הולכת להיות כאן ממשלה, אוי 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 אוי, איזה כיף, הקרקס במהותו. זהו זה, אנחנו מסיימים, רבותיי, אל תצאו מהבתים בחשיכה, אל תסתובבו מעברי חצייה, ואל תנהגו בכבישים.